עכשיו ב-103 FM. ספורט עם קופמן ומליניאק. 103
שלום לכם וערב טוב, מליניאק, איפה המשחקים האולימפיים פגשו אותך היום?
יש דברים שיותר מעניינים אותי מהמשחקים האולימפיים.
עד כדי כך?
כן, למשל.
נו?
איפה התפללת הגומל?
זה היה בשבת, הרי, בואו נתקדם.
לא, חשוב לי, תן לי את הכתובת של בית כנסת. כן. כי אחרי כל תוכנית איתך, אני צריך ללכת גם כן להתפלל.
הבנתי.
הגומל.
אז אני אתן לך באמת, איך אומרים, בפרטי, בדיים.
אוקיי.
דיים, בדיים, דיים. תגיד לי רגע דבר אחר, באמת, מה ראית היום? ראית משל את נבחרת הבייסבול שלנו?
תגיד. אנחנו
סיימנו ב-1-4, חלום הזהב נגוס.
אתה לא מכיר אותי הרבה זמן.
כן.
איזה 40 וכמה 50 עגול. תגיד, נראה לך שאני ישבתי וראיתי את נבחרת הבייסבול?
כן, אבל אתה יודע, באמת...
בזמן שסימון...
סימון בייס. אבל סימון בייס, סימון בייס גם רע בסביבות 12, והבייסבול התחיל בסביבות 1. היה לך מספיק זמן. אבל
היה באתלטיקה דברים יותר מעניינים, חיצה במור.
אכן, אכן. נדבר על זה בהמשך, אבל תגיד לי דבר אחד, אתה יודע, שבאמת הבאנו מה שנקרא את כל המתאזרחים, צורך העניין נקרא לזה, כל העולים החדשים שלא עלו. הם לא יעלו לכאן, כן? וגם נפלנו על הגבות בכל המשחקים, למעט אחד. נוותר על זה, אתה חושב, אז נלך הלאה.
תגיד, את האמת.
כן.
קפצת משמחה כשהרפובליקה הרימה את ה...
לא, לא, זה לא, זה לא, לא, ממש לא.
לא? לא הייתי אצלך?
לא היה שם ישראלי, היו שם
ארבעה... לא התפללת בסתר ליבך?
היו ארבעה ישראלים בסגל. אוקיי.
עזוב, אנחנו מכירים את ה...
כן, מכירים, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד שהרגיז אותי יותר.
נו?
הסוס. עם הרוכבת... עם הרוכבת עם אשלי בונד. אני, יש לי בעיה.
עם הסוס?
לא, הסוס אני אוהב אותו.
לא, זה נראה לי התאמרות.
התאמרות. אתה יודע, באמת, שימוש בחיה, באמת, בשביל לעשות...
סוסים צריכים לראות באחו, ליהנות מהחיים.
כמו בקזחסטן, אתה יודע, בערבות הגדולות.
נכון.
למה צריך את זה פה? אבל בסדר.
מה הפריע לך?
הפריע לי, שמחתי קודם כל שזה לא ישראלי, זה עוד מה שנקרא, עוד עיד הלך מחול שעושים את זה, לא ישראלים בכלל.
תגיד,
אפילו לא באו.
עד כמה שאני זוכר,
כן.
זה לא תופעה חדשה.
מה?
אולימפיאדת החורף למשל, נו. מתחרים בשם אין, ישראל אין. כאלה, שלא, שלא, שביקרו לאחרונה בחורף.
לא, 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 יש כבר שניים, שלושה שגרים פה.
כן?
כן, ועשו פה ילדים והכל.
יפה.
יש כבר.
אז אולי יהיה גם בסוסים.
אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה שנתחרה בסוסים, גם אם יהיה כאן מישהו דור שביעי בארץ.
הנה, אתה רואה, בזה אני
יש כל כך הרבה, יש 33 ענפים בטוקיו.
אפשר ל... 32 מספיק.
יש מספיק הזדמנויות ב-32. הקטע עם הסוס קצת הרגיז אותי, אם כי באמת אשלי בונד, אני חושב שקוראים לה
ג'וקי לרחבת.
ברור, והיא גם עשתה, אתה יודע, תחרות ללא נקודות שליליות, זאת אומרת, הסוס ממושמע, הרביצו לו הרבה.
אוקיי.
זה שיהיה ממושמע עם השוט הזה, אבל רק אני רוצה לציין שזה היה לי רע, הדברים האלה.
ואתה שואל אותי למה אני לא רואה את זה.
לא, כי רק אני בוחר...
אתה נהנה לסבול.
תשמע, אני רואה תחרויות מדהימות, באמת לא רק של ישראלים, אם כי מחר יהיה ישראלי משקל פתוח במשקולות, תחרויות מדהימות, באמת גם באגרוף, גם גברים, גם נשים, תאר לך שהתחלתי לראות נשים...
אני מודה...
במשקולות באגרוף.
את זה אני לא רואה.
כדוריד, יש משחקים סוף הדרך.
כדוריד? בואי, אתה ראית את מצרים?
זה לא חדש.
בשבילי זה חדש.
30 שנה זה ככה.
תראה, מצרים זה אימפריה בכלל, בספורט.
כן.
אבל, תשמע, אני רואה אותם עושים קרקס משוודיה? לאן הגענו?
לא, שוודיה לא הפסידה למצרים, היא הפסידה...
אני ראיתי אותם, לא ישבתי כל המשחק, הובילו ב-5-6. במחצית שנייה.
אבל הקטע שמצרים יושבת בשמינייה הראשונה בעולם כבר הרבה שנים. היא ותוניסיה לנבחרות, יש גם ליגה מקצוענית שם ששמונה. תראה, להם יש 103 מיליון או 104 מיליון במצרים, ויש להם ליגה ששמונה קבוצות, צוותים זרים, מאמנים, ספרדים בדרך כלל, שחקנים, אתה יודע, מקצוענים, אני לא מדבר על קורונה שאין קהל.
אם אתה מביא מאמן זר על הכיפק, שיהיה תותח.
אבל תראה לאיפה הוא הביא אותם.
שיהיה תותח.
הם כל אליפות עולם, כל אליפות...
מדהים.
כל אולימפיאדה, כי...
שמע, זה 80 מיליון איש.
לא, זה 103.
103 כבר?
103.
בזמן שדיברנו זה נהיה 104.
לא, כי הטורקים פשוט גדלו, והסעודים וכולם גדלו, אז גם הם גדלו.
אתה מדבר על הטורקים, ראית את המתאמן הטורקי? מדהים. מדהים, אני, תשמע, תקשיב, אני אנדרדוג.
לא אתה לא רואה את הנבחרות הטורקיות.
אתה במשחק... לא שומע על, על מתעמל טורקי, בחייך.
תקשיב.
איפה הוא בא?
אפשר להגיד הכל על ארדואן, באמת שהוא צורר וכל הדברים האלה.
אבל הוא באמת, הוא לא מסמס שטורקי כן, לוקח
אבל,
מדליה.
כן, אבל בכל
הוא
מקרה...
הוא משקיע בספורט.
אבל בכל מקרה, אתה יודע, באמת, הוא, כל הדברים הרעים, ויש לי גם השוואות לשנים קודמות, מה שהוא עושה לקורדים, ולמחתרת הקורדים, מחתרת הקורדית.
לא, אני לא אוהד של ארדואן.
אבל אתה יודע, בספורט, ובספורט הנשי, הם הבינו בטורקיה מה שאצלנו לא הבינו. לפני שנים, שבגברים הם טובים, אבל הם כבר מגרדים את המעטפת של היכולות שלהם.
נכון.
והשקיעו בכדורף נשים, יש להם יופי שנבחרת, אוקיי. היא באולימפיאדה, ובכדורסן נשים, אוקיי? ובאטלטיות, יש להם יופי של ייצוג, ומדובר במדינה מוסלמית. אוקיי?
אני אוהב את זה.
ומשקיעים בסחורה שלהם, נגיד, לא כמו קטר, שמביאה סנגלים ודברים כאלה לכדורף, או לאטלטיקה וכאלה, משקיעים בסחורה שלהם, כל הכבוד להם.
בשייט, אני מאחל להם שיתבעו.
מה, בשייט כן, אבל הבנות שלנו...
עם המרמרה.
הבנות שלנו באמת, זה באמת בסדר בשייט, נדבר על זה בהמשך.
אוקיי.
עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור ב... אחראית על השידור ב-103 ליאורי ידידיה, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל, העורך הוא ירון זאבי. אנחנו משודרים בכל המדיות, באינטרנט, כולל ואולי בעיקר, באפליקציית חמל, בפיד ספורט, אם בא לכם, אפילו אריה יתגלח. אנחנו מתחילים, טוקיו על הקו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, אהלן, לילה טוב לך.
אהלן, לילה טוב.
היית בצניון האתלטיקה, בוא דבר איתנו באמת על סשן האתלטיקה היום, שכולל גם סי עולם מדהים.
קודם כל, סי עולם, זה לא רק, זה לא רק הסי, שהוא מדהים, זה ריצה... בטעמי ולדעת גדולים ממני, אולי הריצה הגדולה בהיסטוריה, 400 משוכות. תראה, השני, ראי בנג'מין, שבר את סי העולם ב-53 מרץ, זאת אומרת, יותר בחצי שנייה, מה שקרסן רורם עשה זה לא פחות מיוסיין בולט, ו... יצא לנו להיות ביציאת עיתונאים לראות את פריג סנצ'ז, אגדת 400 משוכות, בענם שזכה פעמיים בזהב אולימפי, באתונה ובלונדון, אני ראיתי אותו עושה את זה בלונדון, אולי אתה ראית באתונה הרוני, ירד למטה, התחבק וורבו ואמר לנו אחרי זה, אוטרו פלנטו, עולם אחר, וריצה מעולם אחר, זה היה באמת משהו יוצא דופן ברמות של סיין בולט וצפונה. אפשר להגיד שזה הנעליים החדשות שמורידות איקס מאיות.
הקרבון, סוליות הקרבון.
נכון, המסלול בטוקיו מאוד מאוד מהיר, תיאר את זה, הוא אחרי זה כרצתי על אוויר. אבל זה קודם כל הוא והמתחרים שלו והתחרות שיש לו גם מראי בנג'מין גם מאלסון לוסנטוס הברזילאי שהגיע שלישי עם תוצאה שהיא שתי מאיות מהשיא העולם הישן זה שתי סיבות שהתחברו ביחד בסערה מושלמת לריצה מושלמת באמת זה היה אירוע חבל שאין קהל אבל זה היה אירוע מסוג האירועי ספוט או באמצע הריצה הרגשת כבר שזה משהו יוצא דופן, שזה אירוע היסטורי, שזה משהו מיוחד. לי זה קרה פעם אחת עם בולט בששבר בבייג'ין בצי העולם. זה לא דבר שקורה הרבה. ועכשיו אולי העניין לא המרכזי, אבל עניין חשוב, הוא שלהבדיל מסיב שראינו... חד פעמים ומחזיקים מעמד או החזיקו מעמד עשרות שנים, הרגשה היא שפה עם השלישייה הזאת אפילו זה אתה יודע, יכול להישבר עוד שנה עוד שנתיים זה לא משהו שיחזיק מעמד 23 או 30 שנה או 29 שנה כמו השיא.
76 מאיות שיפור לשיא, 45, 95, נכון?
נכון, 45, 94.
94.
וצריך להגיד שרק לפני, בראשון ביולי, זאת אומרת, לפני 32, 33 ימים, וורנס שיפר את השיא בין 29 שנה של קווין יאנג מברצלונה. באמת אירוע פנטסטי.
עוזי, היית גם בתחרויות אחרות, זאת אומרת לפני או אחרי נגיד סוסים ודברים כאלה?
הייתי בטלטיקה גם בערב, דופלנטיס כמעט שבר את צי העולם, אבל רק כמעט, לחם בזהב וקלות. כן, ראיתי את סימון ביילס על הקורה.
איך באמת היה באמת עם זה, זאת אומרת סימה מדליית ארד?
במרכאות כפולות מדליית ארד. שמע,
במקרה שלה עיקר ההשתתפות, תשמע, היא האויב הכי גדול שבן אדם זה הוא עצמו, והיא הצליחה באמת, לא נתפס מה שהמשבר שהיא עברה.
כן ולא, תשמע, הרי אם היא הייתה נפצעת והקרסול או משהו כזה ופורשת מהתחרות קרב רב וכולי, אף אחד לא היה בא בתלונות, ואנחנו מכירים פציעות של ספורטאים, כדורגלנים, כדורסלנים, אתלטים, מתאמנים, לא משנה מה. צריך להסתכל על, אתה יודע, לפעמים פציעות, הן לא נראות, אבל צריך להתייחס למשבר מנטלי, משבר נפשי, בדיוק כמו כל פציעה אחרת. הדיבורים האלה שהיא פישה ולא הייתה צריכה לעשות את זה, ולמה היא באה, זה לטעמי בדיוק, זה כאילו להגיד, למה הוא בא, הוא לא ידע שהקרסול שלו אולי יחלש, הוא גיד אכילס שלו להחזיק מעמד, או הרצועה הצולבת שלו תיקרה.
טוב, זה טענה מטומטמת.
כן, אבל עוזי, אנחנו רואים טניס כל שבוע, ובאמת טניסאים מהשפיץ העולמי, אתה יודע, פתאום מסמנים, כאילו מדיק, מגיע מישהו, חובש, פרמדיק, ולאחר מכן הם פורשים, אתה יודע, זה קורה, זה חלק מהעניין. ברגע שהיא הצהירה, שהיא במשבר נפשי או התקף חרדה...
באמצע תחרות.
באמצע תחרות, עשו מזה באמת, אתה יודע, היא הייתה כנה, הראשונה שהייתה כנה, כי בסך הכל כולם ניסו להסתיר, וליצור מסך ערפל, כל המאחרים באנגלית, אבל היא הייתה כנה עם עצמה ועם העולם, ואנשים נופלים עליה, אני לא מבין בדיוק למה.
מה זה?
היא לא חייבת לאף אחד שום דבר.
אתה ראית את יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שהולך לדבר עם איזה ספורטאי שנפצע? בנו עליה את כל היחסי ציבור של כל האולימפיאדה.
זה היה...
תומס בך.
כן, אבל קודם כל ניגש נשיא ההתאחדות האפיקה.
בסדר, גם.
בסדר, אבל היא המלכה, אבל גם המלכה היא באי בת אנוש.
קודם כל, יש פה עניין שהוא גם מנטלי ברור, אבל גם פיזי. זאת אומרת, מה שהיא מתארת את הסוג של ורטיגו, יכול להיות שזה נובע גם עניין נפשי מנטלי, אבל יכול להיות שזה גם עניין פיזי. זאת אומרת, אם היא לא יכולה לעשות תרגיל, כי יש לה סוג של סחרחורת, אז... זה לגמרי פציעה. אני הרי אם היא הייתה אומרת, היא הייתה יכולה להגיד אחרי הנפילה שלה בתרגיל הקרב רב, סובבתי את הקרסול, הרי זה לא בא לתחמן. אז היא גם אמרה את האמת, היא גם הייתה אמיצה, היא גם חזרה כשהיא אכלה וזכתה במדליית ארד, הרי זה כביכול סוג של זה, ועדיין
באים אליה
בתלונות, אני חושב שזה קצת חוצפה.
לא, ברור, יש פה, תראה, יש פה גם, מתעלמים פה מאלמנט הסכנה. היא לא בדיוק משתתפת בתחרות קליעה.
זה לגמרי נכון.
אם היא טועה בתרגיל, טעות של עסח הדעת לחצי שנייה, היא גומרת בבית חולים, במקרה הטוב. וזה לא צחוק. אתה מבין? ראינו את השימורה ביום הראשון, המתעמל הבכיר בעולם, וראינו מה קרה, אתה יודע, לתרגיל המקבילים.
עוזי, ממש לא מזמן, היה חצי גמר יורו, ואתה ראית שחקנים ותיקים בנבחרת אנגליה מתפרקים לפני הפנדלים, ונותנים לילדים לבות, אומרים, אני לא מסוגל.
תשמע, הייתי בחצי גמר יורו, אני חושב ששם זה היה מאמן, אבל שוב, שחקנים מתפרקים, רונלדו הברזילאי, הסיפור של ההתמודדות לפני גמר המונדיאל, אז הוא היה בן 22, זה לא כל כך משנה גיל וניסיון, הנפש והגוף, אתה יודע, הם קשורים אחד לשני, פציעה נפשית או פציעה, זה הכל, אז לבוא אליו בתלונות זה לטעמי חוצפה.
עוזי, המון תודה. לילה טוב. כן, מנינה, גם אני חושב שזה באמת התערבות יתרה.
אתה אחד האנשים היחידים שהגוף והנפש לא קשורים אצלם.
נכון, כי אין להם.
איך אתה עושה את זה?
תראה, בנפש אני נכה. יש לי זה.
יש לך את זה כתוב.
אין מה שנקרא, כן. ואתה צריך פשוט להתייחס אליי בהרבה חמלה. אתה מבין? והגוף זה לא מה שהיה פעם, אריה, אני כבר לא קורא, אני לא צעיר. אז אתה באמת צריך להתייחס אליי אחרת. אני רוצה לדבר איתך.
כמה שעות ביום אתה רואה שידורים?
של אולימפיאדה?
כן.
משלוש וחצי, ארבע בבוקר.
וואלה.
כן.
רייס?
עד חמש. כן.
יפה.
טוב. תוכמן, יש לו גם יום הולדת, יניב תוכמן, שנמצא בטוקיו, מזל טוב.
מה העניינים?
וואלה, סבבה.
כמה?
אתה יודע. מה, אתה לא שואלים? לא שואלים, אתה יודע, גבר ואישה בני כמה הם בגיל שלנו. אלא הם מנדבים מידע.
יש גיל שאתה מתחיל להשוויץ.
אני יכול רק... יכול רק להגיד, עזוב את הכמה, זה בעיקר האיך. פשוט, גם עכשיו, ברגע זה, פה איזה שליח מגיע אליי לחדר עם, עם הוגה ש, שהמשפחה שולחת, לא יודע אפילו איך, אני, מיד אחרי שאני אסיים לדבר איתכם, אני אנסה להבין איך אשתי והילדים הצליחו להחדיר לפה מכתב בעברית עם הוגה שנפתה פה, ואני בהלם. פשוט כן. לפני שנייה דופק לי בדרך.
תוכמן, בוא נחזור למציאות, התוכנית היא לא עליך.
כן, אבל בוא, תוכמן, אתה יודע, אני יכול להגיד לך מה אבא שלי אמר לי, אני מעריך שאתה בסביבות 50 פלוס, אז אני אקח את ה...
אני?
כן.
לא.
מה לא, לא?
אני עוד לא, אני 40 פלוס.
40 פלוס, אז בוא נגיד שאתה
40... אתה לא יודע מה הפסדת.
אז בוא נגיד שאתה 47-8, ותמיד אני מספר את זה שהייתי בן 24, ואבא לקח אותי לארוחת ערב עם המשפוחה וכאלה, עוד הייתי רווק אז, ואמר לי, תקשיב, ילד, היום אתה חצי אידיוט. אז תסיר מה שנקרא, תסיק איזה... אבל עכשיו בוא ניגש לדברים ה... בוא ניגש לדברים ה...
הלא חשובים.
כן, הלא חשובים. היית בסוסים אולי, אני מחפש מישהו שהיה בסוסים, וראה את אשלי בונד עם ה... הופעה נדירה שלה לסוס, ללא נקודות שליליות.
לא הייתי בסוסים, ואני...
יש איזה ישראלי, יש איזה ישראלי שהיה שם?
כן, אני לא חושב שמישהו מהתקשורת היה שם, אני יודע שברגע זה ממש, בוועד האולימפי שלחו מייל שלנו, הוועד האולימפי פה בישראל, שנמצאים פה, בכפר האולימפי, שלחו מייל למארגנים, כדי לנסות לארגן כרטיסים לתקשורת, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, לא הייתה הערכה שהיא תעשה גמר, ומחר הגמר.
זה לא היא עשתה, זה הסוס.
היום, במוקדמות היום אף אחד לדעתי לא היה, אני לא מכיר מישהו שהיה, חלקנו היינו כמו אוזי ביצלון האולימפי באתלטיקה, חלקנו באולם ההתעמלות אצל סימון ביילס, וחלקנו בנבחרת הבייסבול ביוקהאמה.
היית ביוקהאמה?
היום לא הייתי, אני הייתי בסייטמה בבוקר במשחקים של סלובניה,
אבל בכדורסל היית. בכדורסל היית.
בכדורסל הייתי.
אז בוא ספר לנו מה היה שם באמת בכדורסל, כולם מתלהבים באמת מדונצ'יץ' ויש על מה. קודם כל אוסטרליה, אוסטרליה גם נותנת לארגנטינה, אתה יודע, תוצאה נדירה, 40 הבדל.
ארגנטינה כבר אחרי ה... לא אחרי השיא, היא כבר ממש ממש...
אבל עדיין לא 40, תשמע, 40?
די, במשחק שאתה יודע שאתה מפסיד, אתה הולך הביתה, אז אתה מתפרק.
אז רק נגיד את חצי הגמר, ארה״ב נגד אוסטרליה, זה יקרה ביום חמישי בשבע ורבע בבוקר, וחצי הגמר השני, יהיה סלובניה צרפת, בשתיים בצהריים, בוא ספר לנו מה ראית, תוכמן.
אני, תראה, אני חייב לומר לך שמשני המשחקים, הייתי רק בשני המשחקים בבוקר, כן, של סלובניה נגד גרמניה ושל ארצות הברית נגד ספרד, אז אני לוקח בעיקר מהמשחק השני של ארצות הברית את, את קווין דורנט. אני, בתור הקפטן של ארצות הברית, היו הרי הרבה דיבורים פה על זה שאין כל כך חיבור לפופוביץ' פתאום, ו... אתה יודע שהשחקנים שבאים מה-NBA אולי, אתה יודע, זה לא עניין כזה גדול בשבילם האולימפיאדה, ואני דווקא, היה שם איזה קטע, אם ראיתם את המשחק, שארצות הברית נקלעה לפיגור של איזה 10 הפרש כבר כאילו לקראת המחצית, וזה היה נראה, ובאמת לא פגעו, אתה יודע, עמדו לך שם שחקנים חופשיים ולא פגעו, ואז אני חושב שדורנט לקח את זה על עצמו, ואני כן הרגשתי שהוא מאוד רוצה, וזה היה ממש בולט, ואני חושב שארצות הברית אולי, אתה יודע, לא עם ההרכב הכי כישרוני אי פעם של של הדרימטי, מה שנקרא, אבל כן אני מזהה שם את הרצון, וגם אחרי זה במסיבת העיתונאים אתה מרגיש את זה.
תשמע, אני יכול להגיד לך משהו. זה היה one man show, לא בארצות הברית, בספרד, ריקי רוביו קלה 38 נקודות, אז עם כל הכבוד לו, ויש הרבה כבוד, היו שם רוב השחקנים של ספרד, לא הגיעו.
כן.
אתה ראית את צרפת, ראית את צרפת נגד ארצות הברית, אמנם לא בטורניר, וראית את ספרד, זה לא זה.
כן, לא, צרפת ניצחה במשחק הראשון את ארצות הברית פה גם, וראיתי את זה גם פה בסייטמה, אז אני מרגיש דווקא שארצות הברית באמת יכולה, היא הפייבוריטית מן הסתם, אבל זה נראה שהיא באמת הולכת לקחת את זה. במשחק הראשון אני חושב שדונצ'יץ', לא יודע אם קמתם וצפיתם, כי זה היה מאוד מוקדם אצלכם, 4 בבוקר בארץ.
ראינו.
לא במשחק הכי גדול שלו, אבל היה קרוב מאוד גם במשחק הזה לטריפל דאבל, ויש עוד שחקנים שם בסלובניה, זה לא מתחיל ונגמר בדונצ'יץ'.
אחלה קבוצה.
וכן, והמשחק נגד צרפת הוא בהחלט הולך להיות וחד קרב, כי הצרפתים מצוינים. בכלל, המתקן הזה שם, אני מניח שאתם רואים דרך הטלוויזיה, זה מתקן מרהיב, שבאמת, אתה יודע, רק לחשוב שהיה פה קהל, וזה פשוט משהו מדהים, כל הדרכי גישה אל הסופרדום הזה בסייטמה, ומקום, אתה יודע, שאתה יכול רק לקנא בו, נכון שיש לנו בסופו של דבר גם בארץ, גם בירושלים וגם בתל אביב, מתקנים לא רעים בכלל לכדורסל, אבל זה באמת מקום מדהים. כמו שאמרתם, חצי הגמר ביום חמישי, קוף ציין את השעות, אני רציתי עוד קצת להספיק גם רבעי גמר בכדוריד, שאני מאוד אוהב, אבל אני מניח ש נראה את זה ביום חמישי גם, אני חושב שהחצאים שלהם גם ביום חמישי.
גם היום הם משחקים גדולים, אבל בסדר. על הכיף, התוכמן.
אנחנו, אתה יודע, עם הפנים לשישי שבת ראשון, להתעמלות, וכמובן למרתון בסופורו, שלא יהיה פה.
יש לך מחר גם משקולן, במשקל הפתוח, אמנם בדרג B, לא A, אבל לך תראה, זה יופי של דבר. משקל פתוח זה יפה. על הכיף, התוכמן.
תודה, תודה.
לילה טוב.
לילה טוב, ביי ביי.
ג'קי וישניה, מאמן התעמלות, מתעמל בעברו, באמת הכשיר פה כמה, מאמן גם, מאמן אולימפי. אהלן ג'קי.
אהלן
וסהלן. טוב, אם אנחנו צריכים מומחה שידבר איתנו על סימון ביילס, שחזרה להתחרות היום, זה אתה, כי אתה מכיר את הענף מלפני ומלפנים. ואתה יודע מה קורה לספורטאים בתחום הזה, איך אתה מנתח את מה שעבר עליה, והשאלה היא למה היא חזרה להתחרות היום.
אני יכול לנסות לנתח, כי פסיכולוג אני לא, אבל כמו שאמרתם בעברי, כל מאמן התעמלות ברמה גבוהה חייב להיות גם חצי פסיכולוג, אז בהחלט גם עם התעמלים שלי חוויתי לא אחת דברים כאלה של הרבה לחץ והרבה מתח. אנחנו צריכים לזכור ולהבין שבהתעמלות הלחץ על ספורטאי הוא לחץ להתמשך בתחרות, בעיקר בתחרות הקרב רב, שגם התחרו המתעמלים, בעיקר זה סיימון בלס, שבא עם הרבה לחץ. זה עושים תרגיל של 50-70 שניות או דקה וחצי, ומשחררים קצת לחץ, ותוך רבע שעה עד 20 דקות עולים כבר למכשיר הבא. זה לחץ של אצל הבנות של שעה ו-40 עד שעתיים, תחרות מאוד מאוד מתישה, אף על פי שהתרגילים הם קצרים, אבל הלחץ הוא מאוד גבוה ומנטלי. סיימון ביילס הגיע בכלל למשחקים האולימפיים, ואתם כמומחי ספורט יודעים את זה, ככוכבת על, בעיקר בהדרם של יוסיאן בולט ופלץ ועוד כל מיני כוכבים.
לא הדרם, פרישתם, מתישהו, אתה יודע, אנשים מסיימים.
אני לא בא בטענות שהם פרשו, אבל היא הגיעה למעשה, וקופמן אתה יודע שמשחקים אולימפיים, המרכז התשומת לב העולמי זה על אתלטיקה, התעמלות בשחייה. זה שלושת ענפים המובילים, וכל העולם טיפה מאוד ממנה, לאור גם ההישגים שלה בשנים האחרונות, שהיא באמת סופרסטאר, היא גם פרסמה את זה בפוסט, זה לא אני ממציא, אלא היא אמרה את זה גם, שהיא הרגישה שכל המשחקים האולימפיים על הכתפיים שלה. וזה למעשה כנראה הגיע למצב, אני קשה לי לדעת מה קרה בנבחרת האמריקאית בשנה האחרונה, בשנת הקורונה, עד כמה היו להם, אנחנו יודעים שלא היו הרבה תחרויות ולא הרבה אימונים, עד כמה זה השפיע, אבל היא הגיעה באמת עם לחץ מאוד מאוד גדול לתחרות, היא הגיעה עם כושר טוב, וברגע שעל המכשיר הראשון בקרקע כבר היו לה טעויות, זה קצת כנראה הוציא אותה מהאיזון, וזה המשיך במהלך התחרות, ראינו אותה לא ממש בפיעה, אף על פי שהיא סיימה בסוף במקום ראשון או שני, נדמה לי במקום השני, בהפרש מאוד קטן, מה שהיא לא רגילה לו. היא הייתה רגילה שבתחרויות קרב רב, היא בכל מקרה בסוף התחרות מובילה ב-2.5 עד 3.5 נקודות, שזה המון בקרב רב.
כן.
זה לא פרה פה. ויכול להיות שזה...
זקי, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אני לא יודע, אתה יודע, מדובר על צעירונת בגיל 24, שבהתעמלות זה באמת כבר מה שנקרא מתבגר, לא מתבגרת, אתה יודע, חצי פנסיונרית, אני לא יודע אם היא בעוד 3 שנים, תהיה בפריס.
אבל קמפיינים יהיה לה עד אז בלי סוף.
מגיע לה. נכון? היום היא השיגה את מדלייתה ה-28, אם אני זוכר נכון, 19 זה מזהב.
ושביעית במשחקים האולימפיים.
כן, אז בוא באמת תדבר איתנו על הקטע של מי יהיו הפנים של פריז 24 בענף הליבה הזה שנקרא התעמלות מכשירים מבחינת אנשים.
תראה, אם היא תצא, ולדעתי אחד השדרים שהיא יצאה קצת מהלחץ ורצה בכל זאת, בכל מקרה לסיים את המשחקים האולימפיים לא במנוחה בבית או על, או על, או על, או על היציעים, אלא להראות לעולם, למרות הכל חזרתי, זה לדעתי המסר שהעבירה היום שהיא החליטה לעשות תחרות, אפילו שזה היה במכשיר הכי פחות טוב שלה, ועצם העובדה שהיא גם זכתה במדליית ארד, שהיא סיימה את המשחקים האולימפיים במדליה, זה אומר אני עוד כאן, על פי דעתי ועל פי ניסיוני בענף הזה, אתה אמרת צעירונת, אבל נכון, היום הרבה מאוד מתעמלות הם כבר בגילאים האלה של 24 ו-27 וגם 30.
בת כמה הסינית שהיום לקחה?
היא בת
16. ב-16, זאת אומרת שבאולימפיאדה הקודמת לפני 5 שנים היא הייתה בת 9.
אבל חוץ מאחת.
שבאלס כבר היה לה.
אבל יש מתעמלת גם עד, אתה בת 41 עכשיו שהייתה אולימפיאדה שמינית.
אבל תבין.
אבל הכוכבות פורשות אחרי פעם אחת או פעמיים, לא יותר.
כן, אבל סיימון ביילס היא באמת ברמה אדירה מעל כולם, ולדעתי, אתם פשוט קטעתם אותי באמצע סיום המשפט, לדעתי, אם היא תחזור בשנה הקרובה, היא תנוח קצת, כמו שאמר אריה, היא תקבל קמפיינים, וזה יחזיר לה קצת את התיאבון, לדעתי אין שום מניע שאנחנו נראה אותה במשחקים האולימפיים בעוד 3 שנים, זה כבר לא 4 שנים, אלא 3 שנים בפריז, ובגיל 27 בפריז היא יכולה להיות תותחית על. גם יכול להיות שהיא תגיד, אוקיי, הגעתי עד לפה, לקחתי תארים, אני מאוד מוכרת, עשיתי קמפיינים, תודה רבה ושלום ובית. אנחנו לא יודעים, אני לא נביא לחזות את זה, אבל שתי אפשרויות קיימות.
ג'קי, אתה בתור מומחה, אני רוצה שתסביר לי משהו. איך בענף לא מדיד, זה לא מטר שניות וכן הלאה, ספורטאי מקבל 14.933, באף ענף ספורט אין כל כך הרבה נקודות, ספרות אחרי הנקודה, ואיך שוברים שוויון בחמש ספרות, מה היה, איך, תסביר לי את שובר השוויון בין okay, דולגופיאק.
אני אשמח מאוד להסביר. קודם כל, תוצאה של נקודה 3-3-3 או נקודה 6-6-6, כמו שאתה אומר, 3 ספרות, זה נובע מזה שמחמשת השופטים שישנם עושים ממוצע, העליון והתחתון יורדים ועושים ממוצע של ה3. ברגע שעושים ממוצע של 3, בדרך כלל יש 3 ספרות אחרי
שלישי השביע. נקודה.
נכון. עכשיו לגבי השובר שוויון, בחוק הבינלאומי באולימפי אומר שאם הציון בסוף הוא אותו דבר, אז הולכים לציון של הביצוע. למה הולכים לביצוע? מכיוון שדרגת הקושי זה שני שופטים שנותנים אותה, ושם אין, הם חייבים להגיע, הם מגיעים לציון מוסכם, ואם אפילו אל ביניהם לא כל כך בטוחים, מותר להם להסתכל בווידאו ולראות האם להחשיב את דרגת קושי או לא. זה ציון פיקס, אין עליו ערעור. אם יש ערעור, זה רק על הביצוע. ולכן הולכים לביצוע, כי הביצוע יש חמישה שופטים, עוד שני רפרנטים, אני לא אלאה אתכם יותר מדי בפרטים, אבל זה באמת, כמו שאמרתי, עליון ותחתון יורדים ועושים ממוצעים, ויש שם סטיות שעשיריות לפה ולשם. ולכן הציון הביצוע הוא זה שקובע אם יהיה שובר שוויון. והיה וגם הציון שובר השוויון, שגם הציון של הביצוע הוא נשאר, הוא לא שובר שוויון, אז אפשר לתת, נכון להיום, אפשר לתת שתי מדליות, למרות שפעם, אפילו עד לפני שנתיים, היו הולכים לראות איזה ציון הוא הכי גבוה מבין השופטים הבודדים, זה מאוד מאוד מסובך, אבל זה השובר שוויון.
בסדר, לפחות הסכלנו במשהו. ג'קי בשנייה, המון המון תודה.
לא דבר, בכיף.
היה לצופה הכי טוב. אנחנו עכשיו עם אתלטיקה, דוקטור גילן וייגרטן. שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך, אהרון.
מה זה אהרון?
גם אליניאק פה. אבל
אני לא רואה דרך הטלפון.
אני אגיד לך מה קורה.
כמו זה נחת, אתה כבר לא שומע.
בשעות של התחרויות, הוא נמנם. אז עכשיו הוא ישמע ממך ויבין. גילן, בוא, באמת היה היום יום גדול, באמת, באתלטיקה.
מדהים.
עם כל כך הרבה, אתה יודע, קטעים של סייר רגש, מי דוי פטיש נשים, דופלנטיס, וכמובן, השיא המדהים ב-400 מטרים מסוכות.
כן.
פשוט כל מקצוע, אתה יודע, היה פיצוץ.
כן, אני אסיף לך גם את ה-800 נשים, שהיה יוצא מהכלל.
נכון, המאוד תואר לאמריקאיות, שבאמת לא חשבתי שיגיע.
נולדה ב-19.
כן.
תוצאה כזו, זה ממש טוב. ודענו שהיא נהדרת, היא ניצחה בקולג'ים גם ב-400 וגם ב-800, אבל היה לה שכל להתרכז רק במקצוע אחד ולעשות אותו כמו שצריך, לא כמו כמה אמריקאים אחרים שאני מכיר. אבל בסך הכל גולת הכותרת היום הייתה הנורווגי שלנו, קרסן בורן, עם סי פשוט מדהים, לפי דעתי, אחת התוצאות הטובות ביותר באתלטיקה, לרדת מ-46 שניות ל-400 מסוכות, זה היה חלום רטוב של כל מיני מטורפים וחוזים בעננים. ו-45-94, נכון, אפשר לדבר על המסלול, אפשר לדבר על נעליים, אבל אני מבטיח לך שאם ילבישו עלינו, שנינו, את הנעליים האלה,
נכון.
אז לא יקרה שום דבר.
זה בדיוק כמו החליפות בשחייה, אתה יודע, השאלה מי לובש אותם.
נכון. אבל בסך הכל, דווקא בספרינטים, אין לך את הפעות הלא נורמליות. נכון שגם שם מכניסים היום פלטות של סיבי פחמן, אבל שמע, נתן ריצה מדהימה, הוא נלחץ חזק מאוד על ידי האמריקאי ריי בנג'מין, ככה אם ראיתם את זה
באחרי
המעבר של המשוכה השמינית, ואז הוא הבין שאוטוטו, אם הוא לא מחליף מהלך, אז האמריקאי יעבור אותו, כי הוא גם כן לא פרייר. והוא הוציא את כל מה שהיה לו בתוצאה כזו 45-94, הלוואי אלינו ב-400 נקי.
אתה יודע, אני רואה באמת בכל הריצות שגם אם יש כאלה שפותחים בינוני, אתה יודע, מהאדנים, עדיין הם פתאום מפתחים מהירות, אתה יודע, בשליש השלישי של הריצה, שזה, אתה יודע, מה שאנחנו מכירים ממכוניות כטורבו, כלחיצה. אבל מאיפה הם מפיקים את האנרגיה הזאת? אתה יודע, בכל אופן זה 10 מסוכות, הוא כבר הגיע לשמינית, שמשלב הרבה אלמנטים טכניים בריצה הזו, זה לא סתם all out, זה מדהים אותי כל פעם מחדש.
אנחנו עוקבים אחרי הרץ הזה כבר די הרבה זמן, 3-4 שנים. הוא טיפוס מיוחד במינו, יודע להתעלות מתי שצריך, ואתה רואה שיש לו את המצבורים האלה, קצת אדרנלין נכנס לו למחזור הדם במסוכה השמינית, מיד זה תורגם ל-ATP, ליכולת פיצוץ הרבה יותר חזקה, וריי בנג'מין אני חושב באיזשהו מקום קצת ויתר, אחרי שהוא ראה את הספרינט הלא נורמלי הזה, שוורול נכניס שם, אז הוא הבין שהוא כדאי לו לשמור טוב על המקום השני, וגם עשה תוצאה מדהימה, 46-12, זה לא תוצאה פשוטה, זה סי אמריקאי, צריך לחשוב, תשמע, 46-78 ישב איתנו מ-1992 של קווין יאנג, ופתאום ראינו...
עד החודש הזה, עד תחילת החודש.
עד החודש הזה, עד 46-70 של אורל, חשבנו, הנה הגיע הפסגה, והיא התגשמה והתגלמה, ופתאום באו היום שלושה חבר'ה, וירדו מהתוצאה של קווין יאנג, גם דוס סנטוס, הברזילאי הצעיר הזה, ששבר את השיא עוד פעם של דרום אמריקה, גם הוא עשה תוצאה יותר טובה מאשר קווין יאנג. זאת אומרת שהריצה הזו מתחילה להיכנס, היא הייתה אולי פעם איזה מין ריצה שולית כזאת, של חבר'ה שלא כל כך טובים ב-400, אז הם יקפצו מעל מסוכות. היום החבר'ה האלה רצים 400 בזור 44 נמוך, ומבינים שהעתיד הגדול שלהם זה לרוץ דווקא את המסוכות, כי שם רצים כבר 43-45, אנחנו נראה את הגמר ב-400 מחר, אני עוד לא יודע מי ינצח, אבל תהיה שם תוצאה מצוינת, אין לי בכלל ספק.
תגיד גילד, אתה יודע, בכל דור ודור קם לנו איזה מישהו, אין כמו יוסם בולט, אבל הייתה תקופה שאדווין מוזס שלט. אז השאלה, אפשר בכלל להשוות? כי הרי אי אפשר להשוות את פלא למרדונה ולמסי, וקשה להשוות את מייקל ג'ורדן לברון ג'יימס, ובסך הכל באתלטיקה זה די ברור, מכיוון שהם רצים את אותו מרחק, עם אותם מסוכות. עם אותו שעון. האם אפשר להשוות באמת אחד כזה כמו הנורווגי לאחד כמו אדווין מוזס?
תראה, אדין מוזס בימים הכי טובים שלו התקרב ל-47 שניות, 47.2 היה השיא שלו. אחר כך קווין יאנג הוריד את זה עוד קצת, הייתה ריצה אמריקאית באמת, ולהשוות קשה, תראה, גם שיטות האימון משתנות, המקצוענות הרבה יותר חזקה היום, היום אתה יכול להקדיש הרבה יותר, כי אתה מרוויח כל מיני כספים מהמון המון ספונסרים שפעם זה לא היה. כל פעם צומח לנו איזה מוכשר חדש, ופה דווקא יש לנו אירופי, חצי ויקינגי בטח, שעשה את הדבר הזה, זה פשוט מדהים לראות. השעון ימשיך לתקתק, תשמע, אין ספק.
בוא נעבור לג'מייקה, אילן תומסון מנצחת המאה.
מדהים.
יצנית שמנצחת גם במרחק הכפול, אתה יודע, ארצות הברית מה שנקרא, טוב שעשו את ה-800, כי אחרת חבל על הזמן מה שהיום הזה היה עושה להם.
נכון, ואת הדיסקוס נשים.
כן. שגם בגלל פרקוביץ' אתה יודע שהתברברה שם עם הגשם.
נכון. תשמע, אילן תומסון חזרה על מה שהיא עשתה בעצם בריו, אחרי משבר לא קטן שהיה לה עם פציעות, וחזרה בשיא כושר, איזה תוצאות, 10-61, ב-21-53, מקבץ כזה, רק פלוג'ו הייתה שם מלמעלה מהעננים, מסתכלת ואומרת איזה מזל יש לי. הריצה שלה כל כך מרהיבה, כל כך יפה, אתה רואה שכמעט אין לה העתה בסוף. זה מתאים לשאלה ששאלת קודם. אני מאוד התפעלתי מהילדונת הזאת מנמיביה, זה היה פשוט מדהים לראות איזה פיניש היה לה, איזה כישרון. היא הלו באה בכלל לרוץ 400 מטר.
כן, אבל זה כישרון שעדיין אין לה את כל הטכניקה של ה-200, של ספרינט כזה.
היא לא רצה אף פעם 200, היא עשה פי עולם לנוער ב-400, ואז אמרו, עשו לה איזה בדיקת טסטוסטרון, אמרו לה יש יותר, זה היה סיפור סמניה.
כן, כן.
למרות שהיא לא נראית ככה בכלל, היא נראית ילדה עדינה ונחמדה.
אבל בודקים, אבל... בודקים את בודקים, כל האנשים בודקים, ולראות נכון, את כמות נכון, הטסטוסטרון.
נכון, נכון. ואז היא אמרה, נו, אין לי ברירה, אני אעבור ל-200. והיא שברה במוקדמות את השיא שלה, בחצי גמר את השיא שלה, ועכשיו, עשתה תוצאה פשוט
מדהימה. עולם לנוער, שיא עולם לנוער.
מקום שני, ממש משום מקום, ממש משום מקום, ניצחה את... את שליאן פרייזר וניתחה את גבי תומאס את האמריקאית. תשמע, זה מראה לך שהכישרונות לא נדלים, הם כל הזמן מתגלים, וגם אתה יודע, היבשת ה...
בוא נשאר בצעירים.
עדיין עוד לא גורדה אפילו.
בוא נשאר בצעירים, ארמנד דופלנטיס, שחדר לנו לתודעה לפני כשנתיים, שנתיים וחצי.
כן.
היום גם הוסיף תואר אולימפי לשיא העולם, ניסה לעשות 6.19 מטרים, לא הצליח, זה היה צפוי בכל ההתרגשות הזו, אבל הוא הדבר האמיתי.
רון, הקפיצה הראשונה שלו הייתה קפיצה מושלמת, על ה-6.19.
כן.
אתה יודע, היה מילימטר אחד שהוא נגע
שהוא נגע בזווית הלא נכונה של הרף.
כן, זהו, הזוויות הרבה יותר חזקות, אנחנו יודעים שבאות מלמעלה, משאירות את הרף על ההפכות האלה. הוא קצת נגע בזה מהצד, וזה נפל, אבל אם הסתכלת איפה היה מרכז הכובד שלו, לפי דעתי, היה באזור 6.5 מטרים. גדעון אריאל, ידידי הטוב מארצות הברית, חברי היקר, שעושה כל הזמן ניתוחים ביומכניים במחשבים שלו, כשהוא עשה 6.18, הוא אמר לי, גילה, תשמע, מרכז הכובד שלו היה על 6.40, ותדע לך שיום אחד הוא יגיע גם לגבעים האלה. היום ראיתי את זה בעיניים. זה היה פשוט, אתה יודע מה...
ראינו, את זה, גם, ראינו את זה גם בקפיצה בגובה, בקפיצה לגובה. אני ראיתי את השידור שלך, שידרת את כל התחרות אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר.
שלשום.
וראינו גם שם, אתה יודע, קופצים, שאם הרף הוא ב-2.33 או 2.30, מרכז הכובד נמצא ב-2.50, והרגל למפילה.
תשמע, הפסיכולוגיה היא מדהימה, גילד. כי כשספורטאי עובר שתיים... נניח בקפיצה לגובה עובר 2.20, הרי בפועל הוא עושה גם 2.30 לפעמים, אבל מעלים לו מ-2.20 ל-2.21, הוא לא מסוגל לעבור.
בדרך כלל מעלים 2 סנטימטרים מינימום, אריה.
אבל 2 סנטימטר.
זה נכון, אתה נכנס ללחץ, אתה נכנס למתח, אתה רואה מי עדיין נשאר בתחרות, מי כבר פסל. דווקא כשאתה משוחרר במקצועות האלה, אתה עושה דברים נפלאים. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד על מונדו דופלנטיס. הצטערתי מאוד שהוא לא העלה ל-6.10, נאמר, רק בשביל לשבור את השיא האולימפי. הוא היה יכול לעשות את זה בשתי תחנות, הוא לא היה מוכרח לקפוץ כל כך גבוה, אני בטוח שזה היה עוזר לו. גם שיא אולימפי זה דבר חשוב, שאולי לא ישברו אותו, ואני חושב שפה היה קצת פספוס, אבל מי אני שאני אשפוט אותו?
גלעד, המון תודה, נשתמע מחר, יופי של ניתוח.
מחר אני לא בטוח, כי אני אהיה באירוע מאוד חשוב בערב.
על הכיפק. בסדר, אז גם מחרתיים זה טוב, המון תודה.
ביי, ביי.
אנחנו עכשיו עם בייסבול, ירון טלפז, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים.
אפשר גם לדחוף קצת כדורסל בקטנה.
חכה קצת, יש לנו כדורסל אחורי, מה אתה דואג? יש לנו, באמת יש לנו, יש לנו מאמן שישתתף אפילו. הבאתי לך מאמן שישתתף.
וואלה.
טלפז, שוב שידרת, כרגיל, אתה לא מסוגל להביא, אתה רק עובד עם קפוצות תחתית, אתה לא מסוגל להביא ניצחון. אבל שוב נבחרת ישראל הפסידה. אנחנו מסיימים את הטורניר הזה, מאזן 1-4, הפעם 6-7 לרפובליקה הדומיניקנית. היינו בפיגור, אני ב-2-0, עלינו ליתרון 4-2, 4-4. המשיך הקטע הזה באינינגס, ובסוף, מה שנקרא, קרסנו. אני חושב שלא התאוששנו משני דברים לסיכום. הפציעה של הפיצ'ר שפרק את המרפק במשחק הראשון, נדמה לי. נכון? זה היה משחק ראשון?
כן, כן.
והמשחק ההגנה בפנים, האינפילד, בין הבסיסים, שזה פשוט שערוריה.
תשמע, קודם כל זה נכנס לפנתיאון של הכימטים. ולצערנו בספורט הישראלי יש כל כך הרבה כאלו, כולל באולימפיאדה הזו. זה היה כל כך קרוב, הרי הובלנו, היה שם, החבר'ה האלה מצד אחד ווינרים גדולים, ודני ולנסיה הביא שם הומרן, ונתן לנו יתרון 6-5, והגענו לאינינג התשיעי, שצריך, כאילו אני אומר את זה רק במרכאות, לשרוף 3 וזהו זה, ועלית. ולא הצלחנו שם לשרוף, כולל טעות הגנתית שהייתה, כמו שאמרת, שלפחות אם היינו עושים אותה, אז היינו הולכים להערכה, לאקסטרה אינינג. היו טעויות גם באינפילד בתחילת המשחק, והיו גם טעויות בריצה על הבסיסים, שזה ממש חבל. ממש, אתה יודע, שידרנו ואמרנו, הוא קצת...
אגב, ריצה על הבסיסים, ריצה על הבסיסים, בלי, אתה יודע, להטיל דופי במישהו, ריצה על הבסיסים, אתה יודע, לפעמים יש פינצ' ראנר, כל הדברים האלה, אבל ריצה על הבסיסים זה הקטע של מאמני הבסיס, מתי?
נכון,
אתה יודע, ופשוט שם, וזה רק תרגול לדברים האלה. אתה יודע, כי זה כמו...
יש שם עוד דבר, יש שם רגע. שאתה צריך להחליט עכשיו, אם הוא יכול להמשיך מהבסיס השלישי הביתה ולהספיק ולהביא את הנקודה ולרוץ מה שנקרא לשחק אגרסיבי או לא. וקל לה כמובן לבוא ולהגיד שזה לא מצליח, איזה שטות עשיתם. אבל בשני המקרים היה מדובר ברצים שהם חופקים טובים, אבל יחסית איטיים בריצה שלהם.
אבל בשביל זה יש את הפינצ'ראנר, וראיתי כמה נבחרות עושים את זה נגדנו.
אתה צודק, אבל הפינץ' ראנר ספציפית באירועים האלה זה לא היה רלוונטי, כי אחד היה מוקדם במשחק.
מטרד בייס להום פלייט, אני חושב שכן.
לא, זה רלוונטי, אבל ברגע שאתה שם אותו, השחקן הזה, אתה שולף אותו החוצה, זאת אומרת, הוא סיים את המשחק, וזה היה, האירוע הראשון שאני מדבר עליו, היה יחסית מוקדם במשחק. אתה עוד לא רוצה לאבד, זה היה ריקל שם, אתה לא רוצה לאבד אותו, כי ברגע שאתה שם פינץ' ראנר במקומו, זה אתה עושה בדרך כלל אינינג שמיני תשיעי, כשאתה בפיגור אחד, אתה אומר אוקיי.
אני אבל מהטיפוס שהולך על הכל באותו רגע, כי לא תהיה לי הזדמנות אחר כך.
כן, תשמע, היו המון המון הזדמנויות פה במשחק הזה, הכי גדולה הייתה באינינג התשיעי, ושוב, שם טעות הגנתית, וחבל, חבל, נבחרת...
המסקנה שלי, ודיברנו על זה גם בעבר, המסקנה שלי מה... טורניר הזה שבשבילי היה סוג של אקסיבישן, אתה יודע, בגלל שישראל, כי כבר היה בייסבול באולימפיאדה, זה הקטע שאי אפשר לעשות את זה בלי הדבר האמיתי. בלי שהמייג'ר ליג בייסבול יהיה חלק מזה, יהיו יותר נבחרות, שיטה אחרת, בלי כל ה... אתה יודע, כל הדברים האלה. באמת להגדיל את כמות הנבחרות, לתת מה שהם רוצים לבייסבול, שיעשה את הברייק הזה לקראת פריז, בטח לקראת LA, אתה יודע,
ב-28... זה כנראה לא יהיה.
אז יש מספיק זמן להתכונן, אתה יודע, יש 7 שנים להתכונן לאלה.
נכון.
ב-100 לעשות מזה חלק מהעניין. כי אחרת זה באמת, זה מבזה את המשחק. זה מבזה את המשחק שבאמת מאוד פופולרי, גם בארצות הברית, גם בדרום מזרח אסיה, גם באמריקה הלטינית. חבל.
כן, ועדיין בראייה הישראלית היינו מאוד קרובים. היינו מאוד קרובים להגיע להיות מהטופ 4, שאז כבר לך תדע, ו... הייתה יכולה לצאת גם מדליה ואיזשהו משהו. כן,
זה כבר לא יקרה.
לא, זה כבר לא יקרה, גמרנו, הסתדנו. אבל הייתה איזו תחושה שזה יכול להרים. עוד פעם, אני לא חושב שלמישהו יש פה טיפיות שהענף הזה יתרומם באמת.
למה? בוא נה, דיברו פה, מה קרה לך? דיברו ברגע שהם עלו כאילו במוקדמות, דיברו כאן זהב אפשרי, פודיום בטוח.
אתה היחיד ששמעת את זה.
לא, אני גם... אתה יודע שהם היו כאן מלון בראון
בתל אביב. השמיעה שלי כבר לא מה שהיה פעם,
אבל... אבל אני אומר לך, הייתי באמת עם המשלחת כולה, כולל קורט, שהוא אבי הרעיון וגם ממן את רובו. אוקיי, בהתחלה בטח, במלון בראון הם באו לכאן לארץ, כל המשלחת. ודיברתי גם עם אמריקאים, גם עם ישראלים, גם זה, והסבירו לי את השיטה, אתה יודע מה הולך להיות. ונשמע היה שעם שני ניצחונות, אתה בא לפודיום.
אני מסכים איתך שהשיטה בסדר.
אתה הבין? עם שלושה ניצחונות.
השיטה בסדר.
עם שלושה ניצחונות, אתה בזהב.
טוב.
טוב, בוא נשחרר אבל את טל פז, הוא צריך לנוח אחרי כל הדברים האלה, יש לו את הדבר האמיתי עוד מעט. רגע, בטמה, אם אתה כבר על הקו, אני כן דווקא בגלל הדראפט, היו שם דברים מדהימים, לא רק בדראפט, היו דברים מדהימים, וגם אם קראתי היום נתון בבוקר, על הבוקר, שביום הראשון של פתיחת השוק, 1.5 מיליארד דולר, אתה יודע, עברו בתוך שעה, אתה יודע, מהכיס של הבעלים לכיס השחקנים, 1.5 מיליארד דולר.
זה מטורף.
חוזים שאתה קורא, כל העברה, אתה לא מאמין. 212 דולר נהיה צ'יפס.
לא נעים לי להגיד לך, אבל מאז שהליגה היא ליגה של השחקנים, לא שאני אהבתי את הבעלי הקבוצות, אבל מאז שהליגה היא ליגה שחקנים, זה כבר פחות ופחות ספורט. מחליטים 3 שחקנים שהאלופה תהיה ממינסוטה, יאללה, בוא ניסע לשם, זה לא ספורט.
אבל אתה רואה שמינו
הכי בלחיתו. זה נושא אחר, זה נושא אחר, אבל ההחתמות, הסכומים רק עולים כל הזמן, ואני חושב גם כי הם יודעים שעוד 3 שנים נפתחים חוזי הטלוויזיה, וכבר מתחילים המסעות ומתנים, אז הקבוצות יודעות ש... 90 מיליון דולר ל5 שנים לדנקן רובינסון, ודנקן רובינסון, זה בעוד 3 שנים, זה כבר לא הרבה.
טלפז, היה פה ריק ברי, שהביא אליפות לגולדן סטייט במו ידיו, הוא קיבל פחות מדני אבדיה.
בסדר.
טוב, יאללה.
מה זה פחות? הרבה פחות, לא קרוב.
אבל גם עלינו לחיות פחות. טלפז, המון תודה.
יאללה, בכיף, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם ננו גינצבורג, האיש שלנו בכדורסל באולימפיאדה, מאמן נבחרת צ'כיה. אהלה, ננו.
ננו ירד.
ננו ירד? נפל לנו כזה?
כן, אבל אותי מעניין, מאיפה הוא מדבר?
הוא חזר לישראל.
נו, אז קודם כל, דרך אגב, אתה יכול להוציא את הראש מהחלון, ואתה יכול לראות, יכול להיות שהמשפחה גרה כאן ממול.
אה, באמת?
הוא מרמת השרון.
נו, יפה.
קרה לך.
אה, הוא גדל אצלך במונון?
לא.
מזל, היית הורס גם אותו.
לא קיבלנו אותו. אתה מבין?
היית הורס גם אותו.
לא עבר את המסננת.
כן. יפה, אבל...
הוא שיחק.
אני זוכר אותו בתר תל אביב. אתם בביתר תל אביב אצל קנטי.
הוא שיחק בבית ספר עם יואב קדמן.
כן.
ונדב שיחק ב... יכול להיות שהיה גם כן באותו ה...
אנפלד.
לא, נדב יותר...
נדב יותר מבוגר.
יותר צעיר. נדב 68 ויואב זה 63. כן.
אוקיי.
בסדר.
הנה ננו על הקו. ננו, אחרי שבדקנו באמת את כל המקורות שלך כאן ברמת השרון, בסמוך לתחנת הרדיו, לאולפנינו החדשים. קודם כל מברוק, עשית יופי של הופעה.
תודה.
וכמובן הנבחרת שלך.
כן.
וסיימתם. אבל בוא באמת, לנוכח ההתפתחויות, שאתה רואה פתאום שארגנטינה חוטפת בראש, 40 הבדל מאוסטרליה, אתה יודע, וסלובניה שם זה הלהיט החם של העניין.
זה לא מפתיע. בוא תספר לנו
איך זה בא. לא, זה מפתיע, קצת מפתיע.
זה לא כך מפתיע, ארגנטינה לא נראו טוב, הם קצת דור די גם מזדקן.
נכון, זה סוף על הידי הדלק.
ספרד זה גם last dance, מה שנקרא.
אבל עדיין, אתה יודע, משחקנים, יש שם באמת שחקנים, נכון, בסוף קריירה, רודי פרננדס וכל הלהקה, אתה אומר, ויול, ואתה אומר, יאללה חבר'ה, כמה פעמים עוד נשאר, מה אתה אמרת בסוף המשחק? אני לא יודע אם אנחנו נגיע פעם עוד פעם לאולימפיאדה, זה מה שאתה אמרת, נכון?
אוקיי.
אז אותו דבר גם הם צריכים להגיד לעצמם, יאללה רבק, אז הופיע רק...
תחקו נגד אמריקאים, אריה,
נו, הכל בסדר.
יש אמריקאים כאלו גדולים, אבל יש שם יכולות.
עם כל הכבוד, לך היה שחקן NBA אחד, ושם היה עזוב את פוגסול, וריקי רוביו הופיע לבד עם 38 נקודות, והם לא מיצו כלום.
האמת שהם לא הרשימו כל ה... תשמע, עם כל הכבוד, פאו גסול וזה, הוא יכול לשחק ב-NBA, הוא לא יכול לשחק באירופה. פה נהיה... בהמשך למה שאמרת מקודם על ה-NBA וזה. תשמע, בסדר, אבל הנה, סלובניה זה יופי של קבוצה, והצרפתים... תשמע, זה משחק סלובניה-צרפת.
אתה יודע, אנחנו לקחנו בעלות בית על דונצ'יץ', כן, אנחנו מכירים אותו מגיל 18, נו אז מה, אז הוא שלנו? אתה מבין, מצד אחד אתה רוצה לראות אותו ממשיך ואולי אפילו הוא לוקח, מצד שני אתה יודע שהפייט הכי טוב לארצות הברית זה צרפת.
כן, אבל תשמע, גם כן, זה נכון, אבל הם משחקים את הכדורסל הכי יפה, הם משחקים העוזר, המאמן שלהם זה המאמן של נימבורג, שהיה עוזר של אורן הרבה שנים, הם משחקים באמת את הכדורסל הכי יפה, אבל יכול להיות באמת יהיה להם קשה בגדלים האלו מול ארצות הברית וגם מול האוסטרלים, אתה יודע, האוסטרלים גם לא פריירים, אבל
תשמע, בוא נגיד איזה מילה טובה, יש הרבה מילים טובות, לואי סקולה פרש, סיים את הקריירה בגיל 41. מה שהאיש הזה עבר, ובינינו, הוא לא השחקן הכי גדול בעולם, אבל הוא מיצה מעצמו, ממש שחקן, הוא מה הגובה שלו, 2-4 כזה.
כן, חבל על עצמם.
והבן אדם שיחק שווה מול שווה, מול שחקנים 2.15 מטר במשך 20 שנה.
מדהים, כוח רצון ואופי, ואתה יודע מה, ראיתי אותו בכפר האולימפי, אני עוד לא יודע איך הוא נכנס למיטות, נכנסו למיטות האלו, החבר'ה אלו, ובחדר אוכל וזה, בן אדם שעבר הכל, אתה יודע, ובא, אתה יודע, לעשות את המקסימום הנבחרת, להסיר את הכובע בנבחרת אנשים כאלו, זה מראה לך כמה, אחד הסיבות שהם הצליחו, וזה גם לדור הצעיר, וזה, זה אהבה למשחק, זה הפשן, זה לא הכסף, זה לא הכסף, זה נלווה, אתה מבין, אבל קודם כל אהבה למשחק, אתה מבין, והיום יש הרבה כאלו שלא, אתה יודע, בעיקר באמריקה, זה יותר כסף, פחות אהבה למשחק, דונצ'יץ', זה אהבה למשחק, זה לא
משחק,
עכשיו תן לו לשחק עכשיו.
אתה אומר שהוא משחק אם לא הם משלמים לו.
מה?
100%. אתה יודע מה, הוא הולך ברחוב בלובליאנה או איפה שהוא גר, אז אם הוא רואה חבר'ה משחקים 3-3, הוא מצטרף.
מה, מאמן שלו מספר לי באימונים, ורצח שם באימונים, הוא מגיע לכל אימון, הוא רוצה לנצח כל משחק באימון, ואוהבים את המשחק, אתה מבין?
ועדיין, אתה רואה, שסלובניה הולכת ומתקדמת ככל שהוא מוותר ומוותר. הוא לא עושה 50 נקודות, ככה זה התחיל.
הוא לא כופה את עצמו על המשחק.
ממש לא, 12 נקודות.
אני לא יודע אם ראית המשחק נגד ספרד, הם שמרו הגנה פעם ראשונה שאני רואה את זה.
שלושה על הכדור.
זה היה בוקסין וואן עם שלושה על הכדור. זה היה באמת משהו יוצא דופן.
נינו, אבל אני רוצה...
קראו לזה אנטוניו, לא יודע מה. אבל זה לא, זה החזיק מעמד, הוא שיתף את כולם, אתה מבין? בסוף זה לא...
פסוט הוא אמר, לכו זה, לכו תפרקו אותו. בוא תספר לנו אבל על העתיד שלך, אתה ממשיך עם נבחרת צ'כיה?
כן, אני ממשיך עם נבחרת צ'כיה, יש לי חוזה עד 23, אבל אני חושב שאני אציים אותו אחרי אליפות אירופה, וגם יהיה כנראה הלאסט דנס שלנו, ואליפות אירופה אצלנו.
כן.
וזהו, אחרי זה נראה.
מישהו אחר שיוכל את השאריות.
לא, אולי תבוא באמת, אולי תבוא לזה לעשות פה, זאת אומרת, תמשיך לעבוד באירופה, אבל תיקח את הנבחרת שלנו.
וסלי זה אליפות אחרונה, לא?
הוא ככה אומר, אתה יודע, הוא גם, הוא פחות אוהב.
מה הוא יודע לעשות? מה, יהיה רופא שיניים?
למה לא?
מי וסלי נדבר?
עם שיניים כמו שלך, הוא יכול להיות רופא.
האמת, שלי זה מודבח. אבל הוא ככה אומר, אני יודע, בוא נראה, סטרנסקי ימשיך, סטרנסקי ימשיך עד שיבטו בו. אבינו מאלו שאוהבים את המשחק, אבל זה נראה לי כבר יהיה...
עדה על הדלק.
כן. אבל כשגודל דור צעיר לא רע, אבל זה כבר מישהו אחר יעשה.
יפה.
אה, על הכיפק.
טוב, בכל מקרה, אנחנו ממשיכים להיות גאים בך.
תודה רבה.
באמת, אנחנו מחכים שתחזור לאמן פה.
לא, לא. לא. אני בניגוד אליו.
תישאר שם, אל תעשה את הטעות.
תישאר שם, הדבר שאנחנו לקחת פה זה נבחרת. תיתנו לך את הנבחרת על הכיפק, לא ייתנו, גם טוב, תישאר שם.
אבל לא נותנים למי שמאמן באירופה לאמן נבחרת.
מה אתה אומר? באמת?
יש יוצאים מן הכלל כמובן.
רק אם זה יורוליג, אם זה מתנגש. אם זה לא יורוליג, זה לא מתנגש.
נכון.
הוא עבד בינתיים בפיבה, דברים כאלה. זה לא מתנגש. אפשר לפתור, אריה, אפשר לפתור.
אנחנו נעבוד
עליו. על הכיף, הקננו, שמור על עצמך, המון תודה.
תודה,
חבר'ה. נדב צציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב. הלו.
אורה, אורה.
צאצי את המלינה.
שומעים? שומעים אותי?
שומעים עכשיו. שומעים, יופי.
זה בדיוק, זה מלינה, לא שמעתי אותו, כן?
כן. בוא נדבר קודם כל קצת על טוקיו לפני מכבי תל אביב.
כן.
צפית ברכיבת הסוסים?
ממש, וחבל הזמן, התאהבתי בסוס.
בסוס, כן. בוא נה, הסוס ראוי לאיזה, הסוס ראוי להוקרה.
גם
יש לי בונדר
הוא היה
להוקרה. אבל קודם כל בוא נתחיל בזה שאנחנו נגד השימוש בחיה, נכון?
נכון.
קודם כל.
אגב, זה משהו שיש ביקורת משמעותית בכל העולם על הסיפור הזה באמת של שימוש בחיה ולבטל את הדבר.
אתה יודע למה, כי כמו שאני מכיר את האמריקוקים, ב-2032 הם יכניסו גם מרוצי כלבים. תבין, היא כבר אז כבר, למה לא?
בוא נתחיל בג'וקים. הלו, תשמע, נדב, הקוף בקמפיין על הסוסים, והוא מחפש עכשיו טרמפיסטים. אז תצטרף.
אתה לא מתבייש אחרי שהיהודי הנפלא הזה נפל מהסוס, אתה לא מתבייש ככה להשמיץ אותו?
והסוס עמד, בסע.
לא, הסוס המשיך.
כל הכבוד לסוס, הלו.
כל הכבוד לסוס.
כל הכבוד לסוס, בחייך. זה מיותר, זה גם העסק הכי יקר באולימפיאדה, מי שלא יודע. מאוד מאוד מיותר, סוסים, נוסעים לגרמניה ומשם מתעלמים בהם.
אני לא בטוח אם הבייסבול גם לא מיותר, בסופו של דבר.
כן, אבל זה... אבל זה הרוב עלה, הרוב עלה לקורץ, למייסד העניין. אז אפשר לבוא בטענות, האיש ממנה את זה.
לא, לא, אני חושב שכולם ספורטאים מצוינים, אבל אני אומר רק... הפורמט שם, תשמע, זה שש נבחרות, אתה מפסיד שלושה משחקים, אתה עוד יכול לזכות בזהב. אתה מפסיד עוד אחד, אולי אתה זוכה בכל זאת בזהב?
אין לך בעיה עם זה שאף אחד מהנבחרת לא גר בישראל?
לא, שניים גרים פה.
שניים גרים?
שניים מארבעת הישראלים גרים, הם כמעט, בוא נאמר, הם לא השפיעו על רמת הנבחרת.
הבנתי.
אז אפשר להשאיר אותם.
גם רמת הנבחרת לא השפיעה על הטורניר, יש לו
כן. כן, כן, אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. למרות שהיהודים בעבר מייצגים, כמו באגרוף, מייצגים את הבייסבול בגאווה גדולה.
זה בשנות ה-40
ו-50. כן, אבל אתה יודע, עדיין, גם ב-60s ובאמת, אבל זה חלף, זה כבר לא שם.
בדיוק.
תבין, האימהות היום בארצות הברית רוצים שהילדים יהיו רופא שיניים, והכי גרוע רואה חשבון, או עורך דין. אז זה כבר לא שם. היידה, בוא נעבור למכבי תל אביב, ויונתן כהן מפרסם פוסט, בוא נעם, מה זה ארוך? חבל על הזמן, בחשבון האינסטגרם שלו.
חבל על הזמן, עבד עליו כל הלילה.
כמו רבי עקיבא. ומספר על השתלשלות וכאלה, ובאמת עם כל הסימפתיה והאמפתיה וכאלה, היי, זה ביזנס, אתה יודע בדיוק, אתה הרי לא שחק בחינם. אתה לא עובד בעמותה. ואני שומע שבכל אופן פיזה הולכים למשכן את המגדל, ולשלם.
שמים עליו את המגדל. תשמע, כן, אני מריח את מספר של דבר שפיזה כן יקנו את ה2 מיליון יורו, ויונתן כהן ילך, אבל זה אומר משהו, אתה יודע, זה אומר משהו ליונתן כהן, אבל זה גם אומר משהו על מכבי תל אביב. העובדה ששחקן פעיל במועדון הזה, כותב פוסט נגד המועדון, זה משהו שאני אומר לך, שאני מדבר גם לשחקנים, לא זכרו דבר כזה, וזה מראה קצת את הריק הזה, שפתאום שחקנים לא ממש סופרים את המערכת, זה משהו שלא היה בזמנו, עם לא עם אנגלידיס, ולא עם מרטין ביין, ולא עם ג'ורדי קרויף.
תן איזה שלושה, לא כל אחד קרא את האינסטגרם, אז אתה יכול להגיד איזה שניים, שלושה דברים מעניינים שהיו שם?
אגב, לא היו יותר מדי דברים מעניינים, מזה שאמר, גדלתי פה וכיף לי פה והכל, אבל אל תציבו לי מכשולים, ותנו לי ללכת לאן שאני רוצה לחלום שלי, זה בגדול
המסר. מה, זה הוא והארי קיין?
כן, ברור.
אתה יודע, גם הבנים של טוטנהאם, דניאל לוי, זה מה שנקרא יהודי מחמיר. אבל...
אבל אני אומר מצד אחד, אתה יודע, קודם כל, גם עכשיו יש אימון של מכבי תל אביב, הוא לא מורשה על ידי הצוות המקצועי להתאמן.
כן, בצד.
שהוא לא מרגיש טוב, אז שרחו אותו לבדיקת קורונה, אחרי זה הוא אמר, יש לי בעיה בשריר. אז אמרו לו, תנוח, ועכשיו הוא רוצה לחזור לאמונים, אז אמרו לו, אין בעיה, אנחנו לא רוצים. אז ברור שיונתן כהן ממשיך, וטל בן חיים אולי לא ממשיך, כי אנחנו אומרים, כל הבלגן שיש שם גם סביבו, למרות שאחות שהוא יפתח עוד במשחק ביום חמישי, ומכבי תל אביב נמצאת בבעיה קשה, וכל כל האמירות וכל
שמענו אבל את מנכ"ל המועדון שרון שאומרת בשמו של הבעלים, יהיו כאן שחקנים, כי בינתיים יש רק מוכרים בלבד וממש לא קונים בלבד, אבל היא אמרה שמיץ' מחויב למועדון ואכן יהיו שחקנים. אתה יודע, הוא דיבר, זאת אומרת היא דיברה לא אלינו כמו אל המנויים, וזה בעדיין המועדון הגדול בישראל ברמת האוהדים, בכמות האוהדים.
אתה יודע, אבי לימד אותי, כל זמן שהכסף אצלך והסחורה אצלם זה בסדר, כשזה יהיה הפוך יש לך בעיה.
אוקיי.
יש טוב, כסף.
אני חתר מזה שבסופו של דבר, סבבה, שרון יכולה להגיד מה ששרון תמם, היא אחלה בחורה, ויכולה להגיד מה שהיא רוצה כמובן, אבל במבחן התוצאה, משהו קורה לא טוב. זה שמיץ' גולדר מחויב, אני שומע את זה 3 שנים, אני לא רואה את זה בפועל. זאת אומרת, אני לא רואה את המחויבות שלו להתמודד עם דברים קצת יותר גדולים.
לא, חלק מהשנים האלה היו העניין גם את הפייר פליי, בגלל ההשתוללויות בשנים הראשונות.
גם תחת הפייר פליי היו מחירות, אפשר לעשות דברים וכאלה, וזה לא קרה. המחירות של סכנים, אנחנו זוכרים את כל המחירות הגדולות שהיו במכבי תל אביב, אבל אני שמעתי את מי שמדבר גם על אפשרות של ערן זהבי לפני קיץ, בקיץ שעבר. אז גם זה לא קרה, עזוב, כרגע זה רק דיבורים, וזה טוב לי כדי לשווק דרך התקשורת את החנות אוהדים, שהתקשורת משתתפת בקרקס הזה, שזה בסדר. בשורה התחתונה, אם אני אוהד מכבי תל אביב, אני מודאג, כי מכבי תל אביב לא נראה טוב, שחקנים רק עוזבים, דור פרץ ושכטר וטיבי ופשיץ, ועכשיו גם יונתן כהן עוזב, וטל בן חיים על הפה, וגם הביאו דן ביטון כזה, שזה מה שרוצים להביא, זה לא איזה רכש משמעותי, ואם מכבי תל אביב לא תפגע בשלושה זרים תותחים, היא גם לא תהיה במקום השני, כי הפועל באר שבע תהיה שם.
תגיד לי, מה קורה בהפועל תל אביב בקטע של הבקרה התקציבית? זאת אומרת, מצד אחד, אני מפרגן לבעלים הנוכחיים של המועדון, שלוש הקבוצות, של הבעלים זה, שהם לא צריכים לקחת את חובות העבר, אבל בקרה תקציבית, אתה יודע, בגלל מצב, אתה יודע, מצב המשפטי של המועדון בחול, בכל מקרה, אתה יודע, צריך לפתור את הבעיה הזו, זה 8 מיליון יורו להציב בבקרה.
נכון. אני חושב, קודם כל זה לא מן הסתם לא יציבו את זה, וזה ייגמר בלא כלום, והם אמורים אחר לי לקיים איזושהי פגישה, אבל בכל מקרה, אני חושב שדווקא כל קביעה של וויפה, של פיפה, סליחה, יותר נכון, היא תהיה טובה להפועל תל אביב, כי אם גם יגידו 8, הרי הפועל תל אביב בין היתר לא יכולה לזוז לשום מקום, ולא יכולה למחר לאף קבוצת ניהול כלשהי, בגלל שיש את החוסר בדעות הזה של החובות. וברגע שיגיעו חובות, ויגידו אפילו, אתה יודע מה, 8 מיליון יורו, בסדר? יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה בפריסה של מיליון יורו לשנה, אז פחות ידעו מה קורה במועדון הזה. כרגע המועדון הזה תחת אי ודאות, ולכן דווקא כל הסיפור הזה של העירור והכס ופיפה, אני אומר לך, זה משהו שטוב להפועל תל אביב.
כן, שוב רק נציין, אתה יודע, הם לקחו את המועדון, האחים ניסנוב ושותפיהם, לקחו את המועדון בהודעה ברורה ובידיעה ברורה של כולם, כולל בית המשפט המחוזי, אנחנו לא לוקחים עלינו את חובות העבר, אנחנו מצילים את המועדון.
אז מי לוקח?
בית המשפט, שדן הפירוק.
אבל
זה שבארבע שנים...
בית המשפט יהיה שלם.
אבל חמש שנים המפרקים לא הביאו לי רסורי תפוקה.
אז אני שואל, מי ישלם?
לא יודע, אבל יש מפרקים, לא? מינו רואי חשבון, מינו עורך דין.
ואם למפרק אין כסף?
אבל אז למה בית משפט מינה מפרק?
עוד פעם, אבל המפרק אין כסף, זה מה שבית המשפט מינה, ניסנוב לא אחראי...
אין החלטה שאין כסף.
ופיפה...
לא, 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 אין החלטה שאין כסף, אין שום קשר לפיפה. אין החלטה שאין כסף, אריה. אין, בית המשפט לא הוציא החלטה. שדרך קום לזה אפטר.
בית המשפט פירק את הפול תל אביב לצורך.
הוא פירק את הפול תל אביב.
רגע, אבל אני שואל, את החוק בישראל נניח שאני מכיר, איך פיפה מתייחס לזה?
זה לא קשר לפיפה, עזוב את פיפה.
אבל מישהו בסוף, או שהפול תל אביב, מישהו ישלם, או שאנשו...
אבל אם בארבע שנים האלה בית המשפט היה גובה כסף, זאת אומרת, המפרק, המפרק, אז מישהו פה אחראי, זה לא הקבוצה הזאת של המנהלים.
לא, אבל אני שואל...
יש להפועל תל אביב לשלם בתוך חודש 8 מיליון.
נכון.
יפה. עכשיו אתה היום ארי מניניאק, אתה אחד האנשים, אתה היית שחקן אגדי בהפועל תל אביב, אבל חייבים לך מיליון יורו, אתה אבג'י, דוסנטו.
אוקיי.
אני היום בא אליך, אני היום הרואה חשבון של הפועל תל אביב, אומר לך, תקשיב ארי, או שיש לך אפשרות לקבל חצי מיליון, או שיש לך אפשרות לקבל אפס, כי אנחנו הולכים להתפרק.
לא רוצה, לא רוצה לקבל.
השופט, השופט אורנשטיין בשעתו.
מה יעשו עם הפועל?
השופט אורנשטיין בשעתו, הם אמרו, האחים ניסנוב אמרו אז בבית המשפט בדיון טעית שם צמצי. שהם לא אחראים, ובית המשפט, השופט אורנשטיין בעצמו, אמר להם, אין דבר כזה לא אחראי. מי שקונה את הפועל תל אביב, כאילו, הראל, קבוצת הראל, מתפרקת, מי שקונה את זה, אחראי להכל.
אוקיי.
אוקיי, זה מה שאמר,
אז איך הגעת על זה שהם לא אחראים?
לא,
הם אומרים.
הם אומרים, אבל אני אומר שוב, לא נעשה שום צעד, לא נעשה שום זה, לא נעשה שום צעד. הייתה הרי עוד קבוצה שהתמודדה, זה קבוצת בדיר בזמנו.
בדיר, נכון.
כן, ויש פרוטוקול.
שהם אמרו שהם יכולים לקחת את הרחובות סטיף עליהם אפילו.
נכון, ויש עוד איזה, אבל, מצד המפרקים, שזה שאול קוטלר, נכון, צנצי?
נכון.
ועוד רואה חשבון. לא ראיתי בינתיים שהקופה מתמלה.
כל התיק הזה של שאול קוטלר, בסופו של דבר, עם הסיפור של מני וייס, פנדחיים עמוד, וניתבל, אני בינתיים לא רואה שקל אחד שנאסף. שקל אחד שנאסף.
נכון.
אז יכול להיות שכל בסופו של דבר גם לא יקרה מזה כלום.
על הכיפק, צנט, זה מה שיש.
אל תשלם חובות.
אני לא משלם.
איי, כן, כן, אני יודע שהוא לא ישלם. צנטי, שמור שם על המכון הביולוגי שממנו תבוא התרופה, אולי ב-2096. בריאות.
יאללה, ביי.
תודה גם לכם.
שימון אל בזידיות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
בוא נדבר קודם כל על מכבי חיפה, כבר יצא לטיול כאילו בקטע הזה,
הם מתאימים להגעתם של תורסב.
הם מארחים קודם?
כן, הם מארחים. ביום חמישי משחק פה בסמי עופר, 20:00. משחק ראשון. אני אגיד שיריבה די קלה.
כן.
מכבי חיפה לא אמורה באמת להתקשות לעבור אותה, אבל אתה יודע, תמיד מנסים אצלנו בכל אופן להנמיך ציפיות ולהגיד שכל יריבה מסוכנת ובלה בלה בלה. ברק בחר מבחינתו לא צפוי לבצע שינויים בחוליית ההגנה, כך שהוא ימשיך עם רז מיר וסן מנחם באגפים ואורי דן ופלניץ' כבלמים. יש לו התלבטות לגבי הקישור בין אבו פני, רודריגז ואלי מוחמד, ששניים מהם יפתחו והוא צריך לוותר על אחד מהם. לפי דעתי בכל אופן, אז רודריגז זה שיפתח על הספסל, ובהתקפה מבחינתו של ברק בחר, אז הוא יענה גם מעומר אצילי, דין דוד צפוי לפתוח במקומו של דוניו, שרי בהרכב. יש למכבי חיפה סגל רחב וטוב, ובטח למשחקים מהסוג הזה.
כן, מה קורה עוד עם, מה קורה באבו פני? כבר הגיעו כבר לאיזה מודוס ויוונדי?
עדיין לא, עדיין לא, אבל תראה, אני יכול להגיד לך שהפתיחת העונה שלו, כמו העונה שעברה בכלל, שהייתה מצוינת, גורמת לאנשים במכבי חיפה להאמין שהעניין הזה יסתדר, גם מהצד של ינקלה, גם מהצד של אבו פני, כי הוא התחיל את העונה גם בצורה מאוד מאוד טובה מבחינה מקצועית. ברק בחר, למרות כל הבלגן והרע שהיה מסביב, נתן לו את הקרדיט, והוא באמת אחד השחקנים הכי משמעותיים עכשיו בקישור של מכבי חיפה.
כן, אז אני מאמין שיגיעו באיזשהו מקום להסכמות, כי לא הייתה יותר מדי דרישה בחול, כי צריך לשלם על כרטיסו. אז הוא צריך להחליט מה קורה, אם הוא באמת הולך לשנה האחרונה בחוזה ולא מעריך, או כן.
אמן, אין לו יותר מדי הוצאות, עם כל הכבוד, כן. למרות היכולת הטובה, אין איזה קבוצה שבאה...
לא, כי צריך לשלם בשבילו.
גם בלי התשלום.
אני לא יודע אם בלי התשלום. בלי התשלום זה אחר.
בוא נראה בשנה הבאה כמה הצעות, תלוי גם איזה עונה הוא ייתן.
תקשיב, גם השבחה זה ילד שגדל במועדון, כן? גם השבחה תהיה סכום משמעותי, אבל זה כבר סיפור אחר. גם מחיר וגם השבחה, אתה יודע, זה... זה יסמין מחיר שכולל השבחה, זה בעייתי. אלבז, מה קורה עם דוניו? מה זה הפציעה הזו?
פציעה שמבחינת מכבי חיפה מעריכים בכל אופן, שזה משהו שיקח לו משהו בין שבוע וחצי לשבועיים, עד שהוא כבר יוכל לחזור לאימונים. מעריכים בכל אופן שזה כאב שהוא הרגיש אותו בשריר הערך, משהו לא רציני במיוחד, הוא אמור לעבור בדיקות כדי באמת לברר את תחומת הפציעה, אבל זה משהו שמערכים סביב השבועיים, שהוא כבר יחזור לאימונים סבירים והכל יהיה בסדר.
בוא נעבור לקריית שמונה, יותר קרוב הביתה, מה קורה שם?
קריית שמונה, אתה יודע, קודם כל עבדאללה חליחל עם רגל וחצי בדובאי, ממתינים, הקבוצה שהוא אמור לעבור אליה נמצאת במחנה אימונים בספרד, והוא אמור להמריא לדובאי, אבל... מבחינת הסוכן שלו, אבי נימני ורועי סימונים לא מוכנים להצטרף למחנה לפני שהוא יחתום באופן רשמי על החוזה. קריית שמונה אמורה לקבל עליו משהו שנזיב 1.5 ל-2 מיליון שקלים עבור...
אני רואה שאיזי משחק אותה, ממש גם ממשיך לשחק אותה.
כן, אבל אני יכול להגיד לך שהחלוץ שהגיע לקבוצה מנבחרת מונטנגו, סטפן מילישוביץ, עולה לאיזי גם לא מעט כסף. שחקן שיעלה לי זה שירת כמיליון וחצי שקלים בעונה, חוזה לשנתיים זה 3 מיליון שקלים, גם דמי העברה וגם השכר שלו, אז איזי גם הכניס את עד לכיס בסופו של דבר, עדיין בחיפושים אחר קשר אחורי זר, עדיין אמיר נוסבאום לא מצא את השחקן שהוא באמת רוצה, הערב יש לקריית שמונה משחק גביע הטוטו מול הפועל נוף הגליל, העולה החדשה לליגת העל, יעשו כל מיני ניסיונות של נוסבאום לגבי ההרכב, אתה יודע, כדי לבוא ולנסות לראות כל מיני מערכים כאלה ואחרים.
הבנתי. על הכיפק. אלבז, המון תודה.
תודה רבה לכם,
הרשפור. הנה, אני מסתכל קנריה באמת בפרוטוקול של החלטת בית המשפט, השופט אורנשטיין בזמנו.
כן.
והוא כותב כאן במפורש, קבוצת ניסנוב, אני אומר על הפועל תל אביב, כן. על הקטע של מה שאומרים עכשיו, קבוצת ניסנוב מנסה לקחת על עצמה כאמור את הטיפול והאחריות בנוגע לפסקי הדין והתביעות בחול.
מה אתה מקריא?
את הפרוטוקול, את ההחלטה.
כן.
את ההחלטה. ואילו בהצעת קבוצת אמרני, האחריות לחובות והדרישות בגין התביעות בחול תחול על קופת הפירוק, אוקיי?
כן.
כאמור בסעיף 3ז להצעת קבוצת ניסנוב, עניין זה הינו מהותי ביותר, שכן משקף נטילת התחייבות באפשרית בעשרות מיליוני שקלים. זה מה שבאמת כתב בית המשפט השופט אורנשטיין.
אז?
ועכשיו...
מה זה אומר?
זה אמר אז, כאשר הם התחייבו. הבעיה היא שעכשיו הם אומרים לבקרה, אנחנו לא נפקיד כספים בבקרה לסילוק תביעה כזו, פסק דין כזה, גם אם הקבוצה תרד לליגה ג'. את המצב הזה צריך לפתור.
אז הם בדיוק מה שאלתי, האם היא בסוף היא תרד או לא תרד לליגה ג'? כי כסף אני לא רואה פה.
וופה לא מתחשבת באמת במה שקורה.
ממש לא מעניין אותה וגם לא אורנשטיין.
יפה. הטור של דני.
הטור של דבורים. ועכשיו, הטור של דבורים.
התחושה היא שבשמחה הגדולה על השחייה במדליית הארד הקבוצתית בג'ודו נשכחה גילי כהן, היחידה בנבחרת ישראל שלא עמדה על הפודיום. התאכזבתי מאוד מהעובדה שמיד לאחר השחייה לא שמעתי את 11 הזוכים בארד מזכירים ברעיונות הרבים את חברתם לנבחרת. הם רק התלהבו מעצמם, קפצו, התחבקו וצרחו משמחה. אני חשבתי על גילי כהן שנותרה בחוץ ועל בני משפחתה שכנראה לא עצמו עין בלילות האחרונים. כי כאשר מדברים על רוח ישראלית, על חברות ועל הביחד האופייני במקרים כאלה, אסור היה להתעלם מכאב הלב של גילי. מבחינתי, היא שותפה להישג הקבוצתי בדיוק כמו כל ה-11 שעמדו על הפודיום. אף אחד מהם אינו טוב ממנה. ולעניין אחר, אתם ודאי מכירים את המשפט לשחק בנדמה לי. הוא מתאים להחלטה שקיבל הוועד האולימפי הבינלאומי לגבי השתתפותם של ספורטאי רוסיה במשחקי טוקיו. הוא מתאים משום שביד אחת נאסר על רוסיה כמדינה להשתתף במשחקים האולימפיים, אבל היד השנייה אפשרה לספורטאיה את ההשתתפות תחת השם הוועד האולימפי הרוסי. לפיכך, משלחתה מופיעה בטוקיו ללא הדגל וללא ההמנון הלאומי. עבורו נמצא תחליף, הקונצ'רטו מספר אחת לפסנתר של צ'ייקובסקי. כנראה שבוועד האולימפי הבינלאומי חושבים כביכול שעולם הספורט קונה את הפטנט שהמציאו. אולם כאמור, רוסיה היא רוסיה. לכן אל תמכרו לנו סיפורים, משום שאנחנו לא מוכנים לשחק בנדמה לי.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
עכשיו אנחנו עם מוטי חביב, ספורט אחת. אהלן מוטי.
אהלן אהלן.
אתה משדר את המשחק קריית שמונה מול העולה החדשה נוף הגליל, ספורט 3, 20-30, נכון?
המשחק, אבל אנחנו עוד פעם ב-20-20 באוויר.
20-20 באוויר, אז בוא תספר לנו באמת, קודם כל נוף הגליל, ממה זה מחובר, אתה יודע, התקציב הכי נמוך בליגה, באמת כן, בפער, כן. ובוא נראה מה עושים עם זה.
כן, הסימן השאלה שמרחף מעל הקבוצה, האם היא מספיק טובה בשביל ליגת העל? ראינו אותה בשבת נגד בני סכנין, מפסידה את המשחק. סכנין הייתה טובה כמעט בכל פרמטר, ופה יש לה משחק נגד קבוצה ששינתה את פניה לחלוטין, קריית שמונה, את הטובי שחקניה, היא ויתרה בלם למכבי חיפה, בלם למכבי תל אביב, חלוץ להפועל תל אביב, היא אחרת לגמרי. אולי כאן אפשר היום יהיה לראות אם באמת מדובר בנוף הגליל, לא אפיזודה חולפת, אלא נוף הגליל שיכולה לתקוע יתד, אצטדיון יפה יש לה, הם התכוננו לזה, השאלה היא עד כמה החומר הזה יהיה מספיק. עד עכשיו הרושם הוא שלא, אבל הנה יש להם 90 דקות כדי להוכיח. ובקריית שמונה מעניין אותנו מאוד אמיר נוסבאום, שהצליח ועשה עבודה נהדרת עם ביתר תל אביב בתיה, מקום חמישי בליגה הלאומית בעונה שעברה, האם היכולות האלה וכל מה שהוא עבר בתור שחקן יספיקו להשאיר את קריית שמונה? והמשימה היא לא פשוטה, זה נעליים גדולות, קובי רפואה השאיר את קריית שמונה עם פלייאוף עליון, ועכשיו נראה איך חוזרים לשישייה הפותחת של הכדורגל הישראלי.
יפה, קריית שמונה?
קריית שמונה, תראה, מרכז ההגנה השתנה לגמרי, גם אורי דן, וגם נחמיה, סידן נחמיה שלח למכבי תל אביב, נשאר בעצם השוער, קבוצה צעירה, חומר צעיר, ונוסבאום עובד, אוהב לעבוד עם החומר הזה, אבל כן, נשאר רוצ'ט, שהוא המנהיג, הוא הקפטן, וגם רואי קיאט במרכז השדה, שגם כן יכולים לנווט את הקבוצה.
השאלה אבל אם באמת אם נחלשו, או אתה יודע, מילאו את החללים שנוצרו, כי נוצרו ים בחללים, וגם עוד שחקן עוזב. עכשיו אנחנו שמענו שבאמת
חליחל, כן. חליחל שהולך זהו,
כן, שהוא, דובאי,
כן. מדברים כבר על אפשרות שמי שיגיע זה איתן שבירו מבאר שבע במקומו של חליחל, אבל בינתיים שבירו נמצא בברוצלב בפולין יחד עם הפועל באר שבע במסגרת הקונפרנס ליג ביום חמישי, משחק של הפועל באר שבע. אבל יש להם עוד איזה משהו על הקנה, בחור צעיר בשם רון פרט שגדל בקבוצה הזאת, והם נותנים לו הזדמנות לשחק בהרכב הראשון, ונראה אם הוא באמת יכול להיות חליחל, כי חליחל כבר השאיר טביעות אצבע במשחקים שהוא שחק בליגת העל.
יפה. תבלה, מרדכי.
תודה לכם. 150 קילומטר מפרידים בינינו, אבל תרגיש כאילו אני לידך.
קצת יותר. על הכיפק. המון תודה. אז אמרנו שוב, ספורט 3, החל משמונה ורבע, נכון?
8:20 אנחנו
באוויר. יפה. תבלה. אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת. אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב, אהלן.
כן, אתה כרגיל עם ההולנדים שלך. איינדובן של ערן זהבי, זה לא שלך, אתה רק אייאקס. מול מיטיולן, ספורט 2, שידור ישיר החל משעה 9 בערב. הדנים לא פריירים.
לא פריירים, אבל אתה זוכר שלפני שבועיים, כשדיברנו לפני המשחק הראשון נגד גלת עשרה, הספרתי לך שגלת עשרה מגיעים ככה בתקופה רעה, ולא ממש מוכנים לעונה הזו, ובאמת זה נגמר בתבוסה. אז מיטשולם באמת לא פריירים, אבל גם הם מגיעים עם התפרצות של קורונה בקבוצה, 4 שחקנים, 3 מתוכם שחקני הרכב, לא מגיעים למשחק הזה, ביניהם הכוכב שלהם פיוני סיסטו. אז בוא נגיד שפזה פייבוריטית ברורה מאוד למשחק היום, משחקת בבית, אז הם רוצים לפתוח פער, בדיוק כמו שמסורים עם גלת עשרה, יודעים שאין כמובן שערי חוץ במשחקים העונה, אז אין כל כך משמעותי אם הם יספגו, כמו שנגד גלת עשרה שתברו שער אחד, אני חושב שפזה בא במטרה ברורה מאוד לעבור לשלב הבא, ולהגיד, המעבר מהשלב הזה לשלב הבא מבטיח 5 מיליון יורו, ובעצם מי שעובר את השלב הזה מגיע לסיבוב פלייאוף, כלומר המנצחת פה תפק נגיד המנצחת בין בנפיקה לספרטק מוסקבה, יריבה חזקה אבל לא סוף העולם, ואז בעצם השלב הבא זה כבר שלב הבתים בליגת האלופות.
אתה יודע שהמאמן של מכבי תל אביב כדורסל אמר בתחילת העונה שעברה שקודם כל, לפני הכל, להגיע לסוף העונה זה כבר הישג בפני עצמו, ואנשים התרגלנו לעניין של הקורונה ואנשים לא קולטים, מילא, אתה יודע מה, המחלה עצמה, אני מניח, בחורים צעירים, מצב פיזיולוגי טוב, הם לא היו חולים קשים, אבל אתה יכול לסחוב את המחלה הזאת שבועות, ובסופו של דבר...
מה זה שבועות? גם חודשים? יש כן, פוסט קורונה
והכל? עשינו מזה כאילו, הבעיה היחידה זה יש קהל או אין קהל, אבל קבוצה שהולכים שם שלושה, נדבקים 3-4 שחקנים, זה יכול לגמור להם טעונה.
כן, מבחינתם גם הם אמרו, אחרי שהם עברו את צלטיק בשבוע שעבר, בעצם הקבוצה שתפסיד בסיבוב הזה הולכת אוטומטית לשלב הבתים בליגה האירופית. והם מבחינתם אמרו שהם עמדו במטרה הראשונית שהם שמו להם העונה. זה הקבוצה הדנית, ביטשולן. הם אמרו, אנחנו רוצים לעשות שלב בתים באירופה, הם לא כיוונו רק לליגת האלופות. בניגוד לפס ושת, להפעלה ליגת האלופות, זה ממש משהו שהוא מחושב בתקציב שלהם עניין הזה שלא לתת לאייק נברוח מבחינה תקציבית, אז לפז וזה כאילו יותר חשוב, ואני מסכים איתך שהעניין הזה עם הקורונה, אנחנו באמת לא יודעים איך זה ישפיע על שחקנים גם קדימה. אז עכשיו חסרים את 3 שחקנים, זאת עובדה, וזה משהו שהם צריכים להתמודד איתו. השאלה היא איך הם יחזרו, וראינו שחקנים שחזרו טוב, ראינו גם שחקנים שמשכו את זה וסחבו את זה, ועד היום לא באמת חזרו לעצמם.
אסף, אתה יודע, אצלנו בארץ ברגע שבחתרי אלפקי הקטנה, ברגע שקבוצה מגיעה לבתים בליגת האלופות, ישר מתחילים לחשב, אתה יודע, כמה יורו היא תקבל, ואיך זה בשקלים, ובאיזה שער ישלמו, וכאלה. אתה יודע, אבל קבוצה באירופה, גם אם היא עושה, נגיד, 20 מיליון יורו, 30 מיליון יורו, זה לא בדיוק סכום שיזעזע את המועדון מבחינת החשב.
ואצל פזל זה כן משמעותי, אני מסכים איתך שזה לא משהו שיגרום לזה שהם ייפלו או יקומו, כלומר זה לא שמחר פזל ונסגרת עם, או פושטת רגל אם אין לה את ההכנסה הזו, זה כן יצמצם את הפער נגיד, או לא ייתן לאייקס להגדיל את הפער עוד יותר, אייקס הולכת אוטומטית לליגת האלופות בגלל שהיא זכתה באליפות, מחרה כמובן שחקנים בחמש שנים האחרונות במאות מיליונים, אני לא מגזים, באמת במאות מיליונים עם פרנקי דה יונג ודליך וזייך ושחקנים אחרים, אז מבחינה הזאת זה ככה לצמצם את הפער, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שהוא גם משמעותי במובן הזה של היכולת להביא שחקנים. אם אייקס מביאה היום שחקנים מהפרמייר ליג, אז PSV צריכה לפחות לעשות את העניין הזה של להגיע לשלב בתים בליגת האלופות, כדי למשוך שחקנים בסדר הגודל הזה. אחרת זה יישאר אוקיי, רן זהבי זה שם נהדר, בעיקר שם נהדר לקהל הישראלי, אבל כשאייקס מסביבה מביאה את סבסטיאן אלר, שחקן הרכב בווסטאם, אז אתה יודע, זה מראה על הפערים.
על הכיפה, שוב.
היום ב5:55, כן.
5:55 אתם פותחים שידור, ספורט 2. יש מה לראות, אתה יודע, האולימפיאדה מתחילה קצת להתעמם, אתה יודע, אנחנו בגמרים אחרונים, המשלחת הישראלית כבר רובה הגדול כאן בישראל, הבייסבול יתפנו מחר.
לא נעים להגיד לך, לינוי אשרם יותר מעניינת כרגע
מאירן
זהבי.
אבל זה קורה רק מה שנקרא שבת ראשון, כן, ההתעמלות האמנותית, אם אני זוכר נכון שבת ראשון. יש לנו מחר משקולן, אריה, אם אתה מתעניין, משקל פתוח.
אתה מתעקש על המשקולות.
זה יופי של ענף, המון טכניקה וטקטיקה.
תשמע, אתה לא יכול לראות הכל ולהתעניין בהכל, אז בוחרים.
טוב, אסף, תעבור למשקולות.
אחלה חברים, תודה רבה.
בכיף. אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אנחנו שומעים פה באמת את מבול הגזרות, העתיד ליפול עלינו, אתה יודע, סגר, עניינים, בלגן. איך נערכים בכדורסל הקטע הזה? מדברים על סגר, אולי סוף אוגוסט, אולי ספטמבר, יורוליג ניגה מתחיל סוף ספטמבר, קבוצות מכבי כמובן, ועוד מועדונים עתידים לצאת לטורנירים בחולה כהכנה לעונה. מה אתה שומע?
אני חושב שבינתיים אין הערכות מיוחדת, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר מורגלים בזה שנה וחצי, אתה יודע, לחזור לכדורסל בלי קהל, או כמויות מוגבלות, זה לא משהו שלא מכירים כבר, לצערנו, וזה לא משהו שמצריך את זה, להמציא עכשיו את הגלגל מחדש, בינתיים הקבוצות נערכות כרגיל. המנויים ממשיכים להימחר, לא כולם מצליחים למכור, אבל זה מסיבות אחרות, ומתייחסים לעונה הזאת, כאילו היא המשך של העונה שהסתיימה, שחוזרים לשגרה וקהל והכל, תו ירוק כמובן, אם ידרש, אבל אין איזה ערכות מיוחדת, כי אתה יודע, להוריד את השלטר ולא להכניס קהל, זה אפשר גם...
לא יודע, אני רואה באמת את ה... איך זה נקרא, הוא מתווה, איך נקרא, הוא רשת הביטחון.
כן.
אני רואה את הסיפור הזה חוזר, לא יודע, אני פסימיסט כנראה. אבל אני יודע שכאשר אני אצא מהאולפן, ואני אשמע אחר כך את קרן מרציאנו,
למה אתה שמעת מישהו שמוכן לשלם לקבוצות הזה?
רגע, אני אשמע את קרן מרציאנו, אני אהיה פסימיסט הרבה יותר.
תראה, יש כן משתנה אחד שהוא לא דומה בכלל להתפרצות הראשונה של המגפה, וזה באמת עניין המנויים והפיצויים לאוהדים. כי אז זה היה ככה איפשהו לקראת סוף העונה, שליש האחרון של העונה, והקבוצות פשוט לא מיירו לפצות אף אחד, והאוהדים בלעו את הגלולה הזאת, ואיכשהו זרמו עם זה, וזה עבר. עכשיו אנחנו מדברים בסיטואציה אחרת לגמרי, ניקח כמובן בראש ובראשונה את מכבי תל אביב, כי היא הקבוצה עם התקציב הכי גדול שמסתמכת הכי הרבה על הנושא הזה של מנויים.
כמה נמכרו?
נמכרו הרבה, אני חושב באזור 7,000-8,000, ואולי אני אפילו עושה להם קצת עוות עם המספר הזה, מכרו כמו בכל שנה רגילה.
אני חושב שהם באמת היו מוכרים, אולי אפילו, אתה יודע מה, הם חייבים להשאיר את זה כמות בחוץ.
אז אם ככה לא...
הם מגיעים להשאיר לתשע.
לא מגיע להם פיצוי.
אם הם לא באים לאולם, כן.
זהו, אבל כאן בדיוק המשתנה. כי הפעם, אם באמת לא יהיה קהל במגרשים, אני חושב שאנחנו רחוקים משם, כן? אבל אם אנחנו נגיע לסיטואציה הזאת, אף אחד לא יוותר על הפיצוי שלו כשהוא רכש מנוי במחיר מלא ולא קיבל אפילו משחק אחד.
כן, אבל אני גם לא רואה... אני גם לא רואה שיסגרו לגמרי את היציעים.
לא, אני גם לא חושב, אני גם לא חושב, אנחנו לא שם.
אני אוהב לשמוע את האופטימיות שלכם.
איך אמרו במתי, זה היה בקומדי סטור, אני חושב, מפגרים אבל אופטימיים.
כן.
אז לא נעליב לא את אלה ולא את אלה.
תגיד...
אליצור נתניה, אתה שאלת אותו מה קורה איתה?
הנה, אתה שואל.
אליצור נתניה כרגע אין חדש, הם אמורים להעביר את ההתחייבויות שלהם, את הלוז לגבי האולם, אמרנו את
חיים... האולם לא ייבנה לעונה הקרובה.
לא, אבל הם רוצים, ברור.
וגם לא לעונה הבאה. וגם לא לעונה הבאה.
שמשהו קורה, שמשהו...
כן, אבל עוד פעם, תקשיב, הוא לא ייבנה לעונה הקרובה, לא לזו שלאחריה, ולא לחמש שלאחריהן.
כנראה, כן.
מתקן ספורט בישראל, מרגע ההחלטה ברשת המקומית, אתה יודע, להקצות שטח וכאלה, זה לוקח טיפה לזמן.
הם לא הולכים לבנות 5,000 מקומות, הם הולכים לבנות 2,000.
אני מדבר אפילו לבנות חושה.
אתה אומר, בזמן של בנייה, גם אם יבנו את האולם, כמו ש...
חכה, צריכים להחליט, להחליט, אתה יודע, להחליט.
יכולים להספיק לרדת ולעלות לי את זה 3 פעמים.
כן, יש איזה 4,000 ועדות בדרך.
הלו, הפיינליסטית שלנו, גלבוע, עברה טלטלה רצינית, חיים אוחיון נפטר, היה איזה שלב שחשבו שהקבוצה מתפרקת, עכשיו היא נשארת, מה קורה שם?
כן, זה היה שלב קצר מאוד, שממש יממה, חברת גבע סול, שהיא בעצם זאת, שמלכתחילה התעניינה ברכישת הקבוצה, לפחות בתמיכה בה, כבר מהרגע הראשון, אחרי שחיים אוחיון נפטר, המגעים שם הלכו ככה כל הזמן, במטוטלת בין פיצוץ לפגירה וחוזר חלילה, ואחרי הפיצוץ האחרון וכבר ההודעה שלא תהיה גלבוע גליל, הקבוצה חזרה לעמוד על הרגליים. האם זה אומר שגלבוע גליל יכולה להעמיד תקציב וסגל של קבוצה כמו זו שהייתה לה בעונה שעברה, שכמובן לא הייתה מעשירות הליגה, בואו לא ניתה.
מי נשאר?
כרגע הסגל הוא מאוד מאוד דליל, ואנחנו צריכים לראות, אפילו לא רבע קבוצה עדיין יש שם, עכשיו הם מתחילים לבנות, ונראה לאן זה יתקדם.
אנחנו רואים מה קורה בבוסטון, אני מדבר על ליגת הקיץ עם ים הדר, אם אני לא טועה, זה מתחיל מחר, בארבעה לחודש, או יום, או יומיים אחרי, אבל אני רואה שבינתיים ברט סטיבנס, הג'י-אם, המנכ״ל של המועדון, מתחיל לפזר, אתה יודע, כל מיני שחקנים, ועם הדרפט וכל הדברים, כך שאם ים ירשים, ייתכן והוא עושה את הקבוצה.
לך תדע, תשמע, זה...
או שיסחרו בו, וזה כבר טוב.
זהו, קודם כל ים מקבל הרבה מחמאות, אנחנו מכירים, אתה מכיר יותר טוב ממני את האמריקאים, ומכירים את זה לאורך הרבה שנים, מחמאות זה לא בהכרח משהו שצריך להתעלות בו ולהישען עליו.
כן.
הרבה פעמים נותנים מחמאות מחמאות, ואז לא רוצים אותך. האם לים הדר יש מקום בסגל הסופי אם הוא ירשים? אני לא יודע להגיד לך, אני שוב, האינדיקציות שאני קיבלתי... שהסיכוי נמוך, אבל
קרוב... אבל חבל נחמדה. לא על הכיפה, הרה לי על הכיפה, כמון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אריה, מחר בבית המשפט המחוזי, בתל אביב, הפועל אכסאל, שההתאחדות לכדורגל, בית הדין העליון של ההתאחדות, הוריד את הקבוצה לליגה א', בגלל שלא עמדה בדרישות שקבע להם בית הדין העליון.
לא,
לא שלא שימו.
חייבים הרבה כסף.
עזוב את החייבים. הדרישה עכשיו הייתה הפקדה של 2 מיליון שקלים במזומן, ברשות להכרת תקציבים, אצל רואת חשבון סגל יצאג. לא עשו את זה, לא עמדו במועד. החליטו לפנות להרער נגד ההחלטה, נגד הפסיקה וההחלטה, לבית המשפט המחוזי. במקרה הזה אני דווקא מצדיק את ההתאחדות על מוסדותיה.
גם אני.
תהבי, כי אי אפשר לשחק כל פעם מה שהיה פה בחורף הקודם.
אי אפשר, אבל בית המשפט קובע. משהו יקבע, יקבע.
ברור, אבל אני אומר, השאלה באמת אם הוא יאמץ את... הרי הוא יבדוק איזה תהליך נעשה, איזה הליך נעשה פה.
מחכה, נראה. תגיד לי, מה אתה אומר על האתלטית מבלרוס? שכמעט חטפו אותה וקיבלה...
אבל אתה מאחר קצת כבר, כבר דיברנו בזה ארוכות.
לא, בסדר, מה אתה אומר? בואנה, חזרנו לשנות ה-80.
זה בכל משחקים אולימפיים, זה קרה כבר עם קובנים, זה קרה כבר עם צפון קוריאנים, זה קרה כבר באמת...
בואנה, היו מגיעים קבוצות רוסיות עם אנשי קגב.
אבל נכון, פעם היה מגיע גם מה שנקרא קצין פוליטי.
חשבתי שקגב נגמר.
לא, ממש לא.
לא?
תשאל אותו, הוא מ-1994 בשלטון.
קיבלת זריקה?
כן.
אני ב-16 לחודש, לכו להתחסן.
אם תחייה עד אז. תהיו בריאים.